מהמשמעות של מכירת 2 ו-3 אילנות בהלכות מקורמי מקרקע, שזה באמת הנושא הישיר של המשנה ושל הגמרא בהמשך. אני מקדים, אנחנו נתעסק בשלושה סוגיות כאן, גם בהבנת גדר מצוות ביקורים, גם אחר כך בנושא השני יותר ולהגדיר את מה זה אדמתך שתביא מארצך, איזה רמת בעלות מצריכת בביקורים, ודבר שלישי שיותר נוגע לעניין הסוגיה שלנו, שמה בדיוק המשמעות שקנה שלושה קנה קרקע. אבל ברקע אני אתעסק בשאלה מלווה, שעל פי שלושת הנושאים האלה ככה מתאר לה יישובים שונים, סתירה לכאורה שעולה מהסוגיה שלנו בדף ה' בהלכות ביקורים, בסוגיה במסכת בבא מציע בדף ו' בסוגיית כפו כהן, בשאלת כמה ההגדרות המשפטיות הבעלותיות מגדירים לדיני תורה. בסוגיית כפו כהן היה פשוט לגמרא, בשאלה האם מי שמוחזק יש לו מוחזקות אמיתית בחפץ, כפו כהן אין הוציא אותו ידו, או שזה בעצם מדהים שמור כל דל מבר שאין לו בעיות אמיתית בחפץ, מבחינה משפטית היא גוזרת על השאלה האם הבחור הזה, האם הספיק בחור הזה אסור בגזה בעבודה או לא, האם הוא מוגדר כממונו של כהן או ממונו של ישראל. ובעצם את השאלה האם יש לו דין בחור או לא בחור מגדירים על פי השאלות המשפטיות מי מוחזק על הדבר הזה. ואילו כאן כן, זה אחרי שהבנו שזה בכלל לא קשור לזה, אבל באמת אין לכם, אבל אבא מינה שהבינו שזה קדושה שבאמת, כמו שאתה אומר, היא קשורה, כן, יש לה את הדין של בחור של הבחור שאמור להגיע לכהן, הוא סיבת הבעלות שבו. אז רואים שבדיני איסורים שמותנים בהגדרות בעלותיות, אז מגדירים אותם על פי הגדרות הבעלותיות, גם אגב למסקנה שהסוגיה שמה אסיר ודאי ולא אסיר ספק, זה נשאר למסקנה לגבי דיני מעשר שצריך להיות בעלותך. רק השאלה האם בדיון שמה האם בחור מוגדר, בכלל התורה תלתה אותו בגדרות בעלותיות או לא. אם תלתה אותו, אז את הגדרות הבעלותיות נגדיר על פי דיני משפטים, שזה יגזור מלא לדיני תורה, כמו שלמשל ודאי באיסור לא תגזול, זה ידוע לנו שאת איסור לא תגזול לא דנים מצד כפי שניה, אלא דנים קודם כל את הצד הממוני מגדירים מבעלים, ולא זה שאיסור לא תגזול. וגם לכל לגבי קידושין, שאדם מקדש אישה, אז בדבר שהוא שיש ספקים שלו או לא שלו, אז אנחנו קודם כל מכירים את ההכרעה הממונית, ולא גוזרים אם השאלה אם מקודש או לא מקודש, זה יהיה תולדה של הדבר הזה. ואם יוצאנו מסוגיה, רואים שבשתיים שהגמרא אומרת שיש ספק האם קנה קרקע או לא קנה קרקע, אז לגבי גדרי ממונות עמד קרקע, קרקע בסגל בעלי הרשמים עומדת, ולכן מספק לא קנה קרקע, וזה יהיה מוגדר כקרקע כקשורה לבעלי מרשונים. אבל אף על בכן לגבי דיני ביקורים נגדיר את הדבר הזה כספק ביקורים, ולכן יהיה את הדין של מביא ואינו קורא, ולא כמו שציפינו, לא הסוגיה ב מסרת בבא מציע, שהיינו קודם כל צריכים להגדיר על פי הגדרות המוניות שזה ודאי לא בבעלות הקונה אלא בבעלות המוכר, ולכן אלה הוא לא היה צריך לא להביא ולא לקרוא. זה שאלת רקע שנצטרך תוך כדי הדברים שלנו להתייחס אליה. אני מקדים את זה בהתחלה כי פשוט בכל שלושת רקעי הסוגיה יהיה לנו תירוץ שונה לשאלה הזאת, ועכשיו אנחנו מתחילים לסוגיה עצמה. אז נתחיל קודם כל מההגדרה המיוחדת ש אולי עולה מן הסוגיה לגבי כל דין של עבד ביקורים. הדברים מתחילים בעצם מדברי תוספות, ששואל למה הגמרא שמבררת שיטתו של רבי מאיר אומרת שאשר תביא מארצך, זה לא בא לומר שהוא צריך להיות בעלים על הפירות, אלא מחד הרמי אפילו מביא פירות מנשוך, אלא אומרת הגמרא שלמה נאמר שאתה במרצחה, ההוא למעוטי חוץ לארץ, שזה בא לומר שרק פירות ארץ ישראל חייבים לקורים, לא פירות בחוץ ארץ. בסוף זאת שואל, לכאורה, הרי זה מצוות שהיא חובת קרקע, וכל דבר שהוא חובת קרקע אינו נוהג אלא בארץ ישראל, כמו תרומות ומעשרות, וכל המצוות האחרות שתלויות בארץ אינו נוגעים אלא בארץ ישראל. למה זה כאן פסוק מיוחד למעט חוץ ארץ והדבר הזה? אז בתוך זאת כאן באמת מביא שתי דרכים. מביא את יש מפרשים שאתה כאן אבא אמינה להקיש את זה לבשר חלב ולמדוד שאתה אבא אמינה שיהיה כמו כל חובת הגוף שנוגעים בכל מקום, ולכן נצטרך את הפסוק לשאול את הדבר הזה. אבל בתוך זאת בתורת השני ברשב"א מחדש גדר חדש מצד ביקורים, נראה דלא חשיב ביקורים מצוות תלויה בארץ, דלא יודע אם תרומה מנסה וחלה. עוד רגע נזכיר שתי הציונים, אבל שתי הדברים שדרכם תוס מחדש את הדברים. ותוס גם מחדש שמצוות ביקורים איננה מצווה שתלויה בארץ, אני נסח זה מצווה אחר, איננה מצווה שתלויה בפירות עצמם, זה לא חיוב על החרצה של הפירות, אלא זה חיוב שמוטל על הגברה. כמו שתוסות מחדד את זה דרך עוד שתי דברים נוספים, חוץ מה שאמרנו שלכן צריך פסוק, כי באופן קונה תו אמינה שחובת גברה זה נמצא בכל מקום. אז מה צריך לומר? עוד שתי הערות. א', זה שאין בזה דין טבל לעומת תרומות ומעשרות, שכל לא יפרש לתרומות ומעשרות, אז כל הקרש שלי, כל הפירות שלי הם עדיין אסורים באכילה. זאת אומרת שמצוות תרומות ומעשרות היא לא מצווה שמוטלת רק על הפרי המסם הזה, אלא זה חובה שמוטלת על כל ה תבועה של האדם שמתקנים אותה על ידי פירות, על ידי הפרשת המעשר ראשון, מעשר שני ותרומה. אבל דבר הזה בעצם אומר שזה חיוב שמונח על החסר של הפירות עצמם, מה שכן ביקורים שכל שאר הפירות שנמצאים על העץ מצד דיני ביקורים, כמובן יפרושו מהם תרומות ומעשרות שיסירו את הסירים אחרים שלהם, אבל ביקורים לא מעכב את אכילת הפירות האחרים, משהו שזה לא דין בפירות של האדם אלא דין פרטי על האדם. עוד דבית תוספות שבתרומות ומעשרות יש לכם אלה שלם מסוים בחקלאי, במציאות שהפירות הגיעו לעונת המעשרות, שיוצר דין על הפירות שמי עכשיו יש להם חיוב להפריש תרומות ומעשרות, לעומת ביקורים שאין את השלם המסוים הזה, שעוד פעם זה בעצם יותר ביטוי, סימן נוסף לתוספות לומר שביקורים זה לא דין שחל על הפירות, אלא דין שחל על הגברה עצמו. הייתי אולי מוסיף על גבי דברת הספרות, שאולי זה לכאורה גם גוף מסקנת הסוגיה. אחרי כל מסקנת הסוגיה, גם ברב מר, כמו שהיה פשוט לגמר ברבנן, שיש בביקורים דין מיוחד של אדבטחה. זאת אומרת, שהפירות שמהם אתה, מתי מותר לך להביא ביקורים? רק אם אתה בעלים על הקרקע של הפירות. ואם אתה לוקח פירות מן השוק, למסקנה, באבמינה, כמר הסבא שאולי רב מאיר חולק על זה, המסקנה רב מאיר מודה לרבנן, שאדם שלוקח פירות מן השוק, לא מביא מהם ביקורים. וזה גם בעצם אולי עוד, טוב לא הזכיר את זה, כי טוב דיבר על האבמינה, אבל למסקנת הסוגיה, זה ודאי עוד איזשהו משהו חריג, שקיים בביקורים, ולא קיים בתרומות ומעשרות. בתרומות ומעשרות פשוט שגם אם לאדם יש בעלות רק על הפירות ואין לו בעלות על הקרקע, אז יש לו חיוב להפריש מהדברים אלה תרומות ומעשרות. יכול להיות שיש, דיברנו פעם במסד המציע, שמי שלוקח פירות, זאת אומרת, אז הוא אולי מדאורייתא פטור מתרומות ומעשרות לכבוד מדרבנן. אבל זה כבר פתוח חיצוני שלוקח, אבל בוא נאמר, אם הוא היה בא לי מושלים על הפירות, אני אמיה עכשיו את הדוגמה, כגון אדם שקנה דקל לפירותיו, אין לי אף בעלות לא בקרקע, לא בעצים, אלא רק קניתי את הפירות בעודן עדיין על העץ עצמו, אז זה פשוט שבכל דיני תרומות ומעשרות הוא חייב להפריש מהם. מה שאין כן בביקורים, שיש כאן דין מיוחד, שאם אני בא לי על הפירות, אבל לא בא לי על הקרקע, אז אין לי חיוב להביא ביקורים. שהדבר הזה הוא בעצם מחדד עוד פעם שזה לא דין שמונח על הפירות עצמם שצריך לתקן אותם, כי אני לא משנה מי הבעלים עליהם, זה דין הפירות. אני אגיד ככה, וכל שאר דיני תרומות ומעשרות אולי מאוד חשוב מי הבעלים כדי לדעת על מי מוטל תקיים את המצווה, אבל זה לא סיבת החיוב. כאן רואים שחלק מסיבת החיוב זה תהיה בעלים לא רק על הפירות, אלא תהיה בעלים על הקרקע. או נגיד ככה מילים אחרות, זה קצת מורה לומר, שמה זה מצוות ביקורים? מצוות ביקורים זה מצווה, כמו שאמרנו, שנותנת על הגברה, להודות על הקדוש ברוך הוא, בכלל לא על הפירות, אלא כמו שנאמר במקרא ביקורים, על אדמה שנתת לי, שזה בעצם חיוב בגברה להודות על האדמה שנתת לי, כי הנה היא נותנת את פירותיה, אז עכשיו אני חייב להודות על הפירות שניתנים שם, אבל זה בכלל לא מטר על הפירות, זה לא מתחיל מהפירות, זה מתחיל מהחיוב של הגברה להודות הקדוש ברוך על הדברים האלה, שזה בעצם, כמו שאמרנו, מסית את מצוות ביקורים למקום אחר, שאולי בכלל, זה שביקורים יש בכלל, אנחנו נשאר אולי קצת יותר נחדד ונעמוד על הדברים האלה, אבל זה שבביקורים יש את כל דין של מקרא ביקורים, ויש מצבים כאלה של מביא ואינו קורא, אולי אני אגיד עכשיו, אולי יכול להיות, אני לרגע מתעלם מדברי הרשב"ם בפרק שמיני, אולי אין דבר כזה מביא ולא קורא, אלא באופן עקרוני, זה היה באטליה, מצוות ביקורים היא מצווה לקרוא ביקורים, רק יכול להיות שבדיני הספקות יבצרו מצבים כאלה שבהם דובש קרים לא יכול נגדן, אז נוצר פתאום מצב מלאכותי של מביא ולא קורא, אבל חלק מההגדרה המהותית של מצווה של ביקורים זה בעצם הודעה לקדוש ברוך הוא, ועל מלא כל הדין הזה הוא בעצם דין רק שנמצא במצוות של הגברה, לעומת כל שאר דיני תרומות ומסרות, זה דין שמוכן על הפירות עצמם, שיש פירות שעליהם יש דין מיוחד שאותם צריכים לתקל אותם. אני אולי יחדד את לפני שנשליך את זה לסוגיה שלנו, אני אחדד אולי רק אולי שתי נפקמן שאלות מהדברים האלה, כי אני כבר צריך לומר, אולי זה בכלל מה שמעתי עכשיו, זה תוספות אומר את זה בטורט השני בדברי רשב"א, בכל שתוספות בטורט הראשון חולה, באמת יש מאחרונים שרצו לומר שברמב"ם אין הכנה מהרמב"ם לא קיבל את הגדה הזאת, זה בא לידי ביטוי ברמב"ם, כי הרמב"ם אם אתם זוכרים בהלכה שם לפני בהלכה י"ד ותתו פרק ב' שמה אומר שאם אדם קנה פירות ואחר כך קנה את הקרקע, כן, הוא בהתחלה קנה פירות, אז אומר הרמב"ם מי שקנה פירות כמו שאמרנו פטור מלווי וקורא, ואם אחר כך הוא קנה קרקע אז הוא כבר כן מביא וקורא, פתאום צף עליו החיוב, שהדבר הזה הוא דבר קצת מוזר לו ממש. אם אמרנו שהחיוב מתחיל מזה שהקרקע שינית פירות, אז לכאורה זה שתי הדברים האלה הם כרוכים אחד השני, זאת אומרת הוא ברור שצריך להיות בעלים על קרקע שנותן פירותיה כדי להודות לקדוש ברוך הוא. ברמב"ם שם נראה שכל הדין שהוסקה בסוגיה שצריך שיהיה לו קרקע זה דין צדדי, שרק איזה גזעת הכתוב שאולי צורה איך? קרם אומר אדם שקנה פירות מה שאמרנו פתור בכל מקום, ואם בעתיד הוא קנה קרקע אומר רמב"ם עכשיו הוא כבר כן צריך להביא קורא. זאת אומרת נראה ברמב"ם לא כמו שאמרנו שדין הקרקע הוא דין צדדי, הוא לא דין מהותי במצווה, שבעצם אני מודה לקדוש ברוך הוא שהקרקע שלי הנה בפירות, אלא רק אולי נגיד ככה, אני אגיד את זה קצת בצורה קיצונית, כחלק מהנוסח שמקרא ביקורים זה על אדמה שנתת לי, אז נוצר כאן איזשהו דין צדדי כזה שיצר את הצור בדבר המסם הזה, אבל זה לא חלק מהותי בתוך המצווה, וככה תורה זרעים רוצה לומר ברמב"ן. אני רק מחדד כדי אולי לומר שיש כאן איזשהו פנה דה פליג על מה שרוצים לומר.
זה
תורה זרעים. ואם ראיתם תמיד הרב קניבסקי גם הרב חיים בדרך אמונה רוצה אולי לומר שזה מחלוקת בבלי בירושלמי, אני עוד מעט אזכיר משהו מה שאומרתי לדעתי דווקא זה מוכר קצת הפוך, אולי אני כן אזכיר מה
בירושלמי ככה.
כן, אני חושב שבירושלמי נראה שהירושלמי מסתפק האם אדם שגדלו בסולטיו ביקורים ומחר אותם לגוי, האם הוא צריך לקנות את הקרקע מן הגוי, צריך לקנות את הפירות מן הגוי כדי להביא ביקורים, שמשם הרצה בכלל להוכיח, אתה רואה שהוא יכול להביא פירות בלי שהוא בלים על הקרקע, זה נראה שזה כאילו איזשהו דין שרודף על הפירות שצריכים עכשיו לתקן אותם. אני לא מדעתי, אני אומר בזהירות, לא, אולי לא הבנתי בדיוק מה שבכלל אומר, או שלא הבנתי את רש"י במסכת גיטין, אבל רש"י במסכת גיטין, אם ראיתם נראה ממנו שממש עד רבה זה עוד יותר מעצים את הדרך הראשונה שאמרנו, כי רש"י בגיטין אומר בתור כדי הסוגיה אם יש קניין לגוי להפקיע בקדושת ארץ ישראל, לא, זאת אומרת שאם אין לגוי יכול להפקיע בקדושת ארץ ישראל, אומר רש"י שמה שאם אדם היה לו קרקע עם ביקורים ומכר אותה לגוי, הוא אומר רש"י הוא חייב לקנות אותה מן הגוי, והוא מנסח רש"י, יש כאן את הנשאר שרש"י הוא מנסח כי יש כאן גמרות גיטין או ספרה. מה זה?
צריך לראות את הפירות.
הוא צריך לראות את הפירות, כן. הוא צריך לראות את הפירות. בעצם זה מקביל מאוד למקרה, ובדרך הוא נזכיר שם מהירושלמי. על הניסוח של רש"י, למה הוא צריך לראות את הפירות? ואם לא להפקיע מבשתה, אני אין מבשתה פשוט ישראל כאילו משכנה, ואתם קוראים מצווה דרם יעלי ולא תבלה לאיסור פירות באכילה. תלמד מה שפרש אומר, את מה שרש ועצמם מצאנו, זה לא חובה על הפירות מצד הטבל שלהם, זה חובה לגמרה. אז לכן מיכל ניקח ולהביא, זאת אומרת רש"י גם דווקא הביא את המסקנה הזאת שכאילו יכול מחדק את ההבנה שבעצם חובה לגמרה. אני אסביר מה קרה. היה לי קרקע, והוליד הפירות, והייתי צריך להודות להשם. אחר כך, בטעות, אולי בחוסר כפיות טובה לקדוש ברוך הוא, אני סייעתי פעולה ומחרתי את הקרקע הזו לגויים, אבל אני לא הודיתי להשם. אני עושה כזה משהו מיוחד כזה שיש לי אחריות לקנות את הפירות האלה, כי יש פירות שכל מה אני צריך להודות להשם, כי לא עזובה. אם אחיו היה לתקן את הפירות, עכשיו הפירות לא נמצאים אצלי, נמצאים אצלו, אני אצא אולי רשע למות, תלוי את האחריות שמוצאת עליי. אבל אם אנחנו אומרים שזה בעצם חיוב שמוטל על הגברה, ככה נראה ברש"י שלא מצד שתב לפירות, מוטל על הגברה, אתה היית צריך להודות לקדוש ברוך הוא. הפירות עכשיו הסתבכו, הגיעו פתאום, נפל להם גל, ברור שאתה צריך להסיר את הגל ולקחת את הפירות ולהודות בית השם. אם תראו לגוי, אבל לגוי לא יפקיע מקדושתם. אתה צריך עדיין בכל דרך לבדוד אותם ולהשאיר אותם בית השם. שאני רק אומר, נראה שזה קצת נראה דווקא הניסוח של רש"י מאוד מורה את מה שאנחנו רוצים לומר, שזה עוד פעם זה חיוב שמוטל על הגברה ולא בעצם חיוב שמוטל על הפירות.
הרב לא אומר את זה בדיוק הרב קניבסקי, הוא אומר שמרש"י הזה מוכח שזה גברה, מירושלמי אפשר להבין הפוך שזה
הפוך, הוא מביא מירושלמי
שגברה זה רש"י, ככה הוא מסביר בסוף שלו.
כן, אני אפילו אני זוכר שאתה אומר מזה שהבבלי לא הסתפק בדבר הזה ולא דרש ממנו להביא, לכן רוצה לומר שבבבלי אפשר להבין שזה גברה, ומכאן נראה ש... אבל אתה אולי, עוד פעם, בכל שלא הבאתי נכון את הבחיים, אולי אם זה בשם, אולי, אני לא, אולי נצא יותר בנחת להבין את מה שהבחיים רוצה לומר שמה, אבל עד רבה, אני רק הבאתי את רש"י, אולי כבר בתור חיזוק בעצם לספר הזה, נהיה לי כבר רביעי או חמישי שלנו, לעיקרון הזה שזה חובה של תזה גברה, אבל רק אני חוזר חזרה, לחדד, שנגיד, אני אביא שתי נפקמינות שנהיה לי חדות שונות מהדבר הזה. האם אדם שלא נמצא עכשיו באזור ולא יכול את הפירות שלו...
זה לא מובן הרמב״ם.
לא, הרמב״ם אני אומר, הוא בדי נראה לי מביא שזה חובת החצה. אני רק אומר, לפחות זה מוכל לגבי ירושלמי מה שחיים יוזן לא כל כך מביא. אבל עד הבא, אני רוצה כן לחזור למחלוקת שנהיה לי שכן נהיה בין הרמב״ם לבין התוספות, אם זה חובה לגב או חובה לחצה. אני רוצה לחדד נפקמין לביניהם, האם אדם שאין לו פנאי או לא נמצא בקרבת מקום ולא יכול להפריש ביקור, הוא מבקש מישהו אחרי שהפריש לו ביקור, האם צריך להגיע כאן לתורת שליחות או שמספיק אסרף פיידה? אני מזכיר לשלוחות נושא גם המציע שזוכרים לסוגיית יהוש שלום מדעת, ששם ראינו שאדם שנותן לאחר להפריש פירות מפירותיו, מסקנת הסוגיה שם הייתה כמו שהגר"א שם הסביר, שמקרה שזה פירות סלדית שניתן על הפירות להתעכל ולא לאדם, אז בעצם למסקנה לא צריך להגיע שם לתורת שליח. כן?
ומה זה?
הגר"א ככה הסביר את המסקנה של הסוגיה שם.
לפי הרמב"ם.
כן, לפי הרמב"ם, בדיוק.
לפי
הרמב"ם, זה בעצם, כן, כן. שאני רק רוצה לחדד, שאם זה חובה שמוטלת על החפצה, הגברה הוא לא חלק מהגדרת המצווה. אלא רק השאלה על מי יטילו את האחריות, אבל לא באופן עקרוני, יכול שגם אחר יכול להפריש תרומות לעשות, הוא מתנה שהבעל לא יפריש. אבל אם, כמו שאנחנו עושים לנו בביקורים, זה כן חובה שמוטלת על הגברה, אז גם כל מצווה בעולם אני יכול לבצע אותה על ידי שליח, אבל כשאני עושה אותה על ידי שליח, אז צריך להגיע בדבר הזה לתורת שליחות עם כל הכלים של שליחות, כי בסופו של דבר זה ודאי שהוא פועל לא את ה... זה לא רק שאני צריך להסיף פדר ולתת לפירות שלו להתערם ושאני לא יפריע שהוא בעצם גנב בין את המצווה, שזה מה שקיים בתרומות ומסוות, אלא כאן זה ממש דין שמוטל עליו, אז מלא אחר מקיים את הדבר הזה ודין שלו ראש הענק כמותו. עוד נפקא מינה נוספת שאומר רב חיים, רב חיים בצלצל אומר נפקא מינה לגבי עמון ומואב, שעמון ומואב הם ארץ ישראל מדרבנן, שתקנו בעמון ומואב, אזורים שכבשו עולי בבל ולא כבשו עולי בצרל, ועולי בבל לחמי הניחום, ואין להם בעצם את קדושת המצוות של הארץ, אבל מדרבנן כן הכילו עליהם את קדושת המצוות וגם כל מיני סיבות. השאלה, האם ביקורים הם מגיעים בארץ עמון ומואב? שבהקשר מסוים לכאן אומר רב חיים, אם המצוות ביקורים היא בעצם מצווה תלויה בארץ, כמו שהבנים של התוצאות, כמו שהאמרו לשאול את המסקנה, אז כל מצוות התלויות בארץ החריבו גם לעמון ומואב. אבל אם זה מצווה להודות לקדוש ברוך הוא על הארץ הטובה שנתת לי, אז אפשר לו, יכול להיות שהיה כל מיני שיקולים מדרבנן להחיב את מצוות התלויות בארץ גם על עמון ומואב, אבל זה בעצם זה הדין שאפשר לומר זה על הארץ הטובה שנתת לי. סוף סוף בוא נאמר, הארץ כאן היא יותר תופסת כאן לא מקום שבעצם בא להגדיר את סוג הגידולים שחייבים לראות אותו, לא, אלא את השבע של הקדוש ברוך הוא. בקשר לזה אומר רב חיים, נראה לו מסברה שלפי הרמב״ם את הדין של עמון ומואב לא יהיה משם מקרה ביקורים, סליחה, לא יותר רמב״ם, לפי התוספות לא יהיה מקרה ביקורים, זה דין מגב ולא דין לחפצה.
למה? לא
כזה ברור. זה דווקא, אני משתכנע מאוד. מה זה? האם כאילו...
האם יש חובת הקריאה או אפילו...
אני אעשה ככה.
אבל מה
זה קשור שאלה לחפצה רבה? לא, כי זה שאלה מלמד תפקיד של ארץ ישראל. האם תפקיד של ארץ ישראל הוא... מה התפקיד של ארץ ישראל בסיפור הזה כאן? האם זה קשור להגדרה של מצוות שתלויות בארץ? והכלנו אותם על ארץ ישראל ודרבנן הכלנו אותם על מואב, אגב כל מה שהכלנו אותם על מואב זה מסיבות מצדכות סוציאליות שלהניח לעניין וכו' וכו'. אז מלא יצרנו איזשהו דין לשם, נגיד מבחינת הסיב לציונים, או שלא יפגעו גם אני מחוץ לארץ, אבל לכן הכלנו את גדם תות תות בארץ גם הייתי אומר לחוץ לארץ מדרבנן, שיש לזה חוץ לארץ מדרבנן חיים. אבל אתה יכול לומר, אם תפקיד של ארץ ישראל בדבר המסוים הזה הוא יותר מצד, לא כגדר איפה להחליט את המצוות, אלא מודים לקדוש ברוך הוא על הארץ הטובה שנתת לי, שאנחנו נמצאים אחד בארץ, אמרנו מואב, לא יודע, זה נראה לי, זה בוא נמוד, ודאי, יש מצב שקל מאוד להבין שאת הדבר המסוים הזה לא, חכם לא יחיל את זה בתוך התקנה שלי. אני רק רוצה הערה אחת לומר על גבי מה שחידדנו עכשיו, זה כאילו בכל פעמים בתוספות היה לנו כמה אימונים וכמה חיזוקים לומר שזה כן דין שאותה לגברה, יש משהו שראינה קצת מחודש.
אם אתם...
כן, כן, אתה ודאי.
כי יש העם חושב שפנים מאוד קדושים,
אחרי כפני קרקע, אז תוספים להגיד עם כמה שצריך להביא
ולא
לקרוא. זה נוכל, קשור שאתה תוספים שזה מדי רבונים. מדי רבונים, אני צריך להגיד שאתה... מה זה?
למה? אין
לך
ממש
גברה,
לא
התבקרות
בלי
פירות, ואין לי גם ככה, אחרי, 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 אולי, בדרבונן, אני יכול להבין מאוד, זה רעתו, עושה סוף של גם פירות, גם קרקע, אנשים יבואו לזבן, טוב, יש לטעות שכל נביא ולא קרוב, דין דרבונן, לכן קשה לי ללמוד, לצאת עוד גבירה מותים לצאת. זה קורה לא רעתו. אוספות, או חלישתם, אוספות, זה
מסוגע? כל
הדין שלי ולא קורה בעצם. אני אפשר לסמד את עולדן,
אני לא יודעת מה את לעשות, כאילו שאני לא יכול לעבור, אני לא מסביר, אני כאילו גם אותו דבר פשוט, כאילו שמי ולא חושב, כאילו לא יבין אותו.
זה טוב שם הוא גורוש, הוא פשוט הרש בכאן כאילו? לא יודע, אתה לא מבין את זה. כי אתה עושה את זה אין קשה דבר,
הוא נכון, יש קשה
דבר. לא יודע, לא יודע כמו הוא מצומצם לו, כן, לא יודע. זה באמת מאוד מוזר, זה אומר שפתאום אני אסכים אותך,
זה כאילו בטח שאני אקרה, חלק כמה שהייתו מביא
בכלל. כן,
אלא,
ואז הוא הלך לפי שתת אותו סצל.
כן.
יכול להיות שאתה עושה, מה הלך שתת הרמבה. כן, וזה באמת הבעיה תהיה.
הרמבה אומר לי גם לקרוא?
איך?
הרמבה אומר לקרוא? קניתי פירות, אחרי זה קניתי פירות.
כן, כן, כן. מה זה, הרמבה חזר חיוב, כן. הרמבה כאילו רק אומר, כל הבעיה זה שהתפסה לשתן. אם זה סוף סוף נוצר גם החיוב וגם סיבת וגם תנאי החיוב, זה בעצם מצייר פעם לתנאי החיוב, נוצר כל הבעיה. הגמרא שלנו אמרה לרבי מאיר שצריכים עוד פסוק נוסף. פסוק אחד, אשר תהיו אצלך ולימוד חוץ לארץ, והכתיב אדמתך לימודי אדמת עכו"ם. תוספות כאן שואל, למה צריכים פסוק למעט אדמת עכו"ם? הרי קל בלן שיש קניין בידי גוי, שאין קניין בידי גוי להפקיע מקדושת ארץ ישראל. בסוף נאלץ לומר, אולי הסוגיה שלנו סברה, כמאן דאמר, שיש קניין לכוי להפקיע, סליחה, נבלתי, סליחה. טוב שואל, הרי יש עניין לגוי להפקיע בקשת ישראל, אז יכולה פשיטה שאם הקרקע הזאת נמצאת בבעלות גוי, פשוט שהוא פטור. אומר תוספות, שם הסוגיות של סברא כמאן דאמר שאין עניין לגוי להפקיע בקשת ישראל. אבל תוספות, לכל אורך הדרך, הכניס כאן את המושגים, האם יש לגוי יכול להפקיע בקשת ישראל או לא. אני לתומי סברתי שהדין הזה, אם יש לגוי יכולת להפקיע מבחינת ישראל או לא, זה תלוי רק לגייט למה שקשור להגדרות של מצוות הקדושות בארץ. לגבי השאלה האם זה ארץ ישראל או לא ארץ ישראל, שם אני יכולה פשיטה שאין עניין לגוי להפקיע להגדיר שזה לא ארץ ישראל. לכן הייתי, אני לתומי הייתי אומר, זה יהיה לכם לשתי השיטות האלה. והייתי אומר, עד רבה, דווקא הסוגיה כאן, כאילו הייתי בעצם אומר, שדווקא הסוגיה אצלנו שהייתה צריכה להביא פסוק נוסף להגיד שאם אצל גוי זה מופקן, הוא בא לא מצליח את הפסוק הזה, כי גם אם תמיד יש כל לגוי להפקיע מקשת ישראל, אבל זה יותר מהמצוות של ישראל, אבל לא משאר את ישראל, לכן זה חידוש מביא של הפסוק שצריכים לחדש אותו, ולכן מה שתוספות מסתפק למה צריכים פסוק לדבר הזה, בעיניי זה היה נהיה לי קצת שאלת התוספות המובנת, כי אתם מבינים, אם באמת יכול לומר שאת ישראל כאן היא לא קשורה ל... להגדרת מצוות הקדושות בארץ, שזה באמת השאלה, מה זה?
אולי
זה חפצה, אלא שאתה הקדם אגב להודות על ארץ ישראל. יש שם אמין השווה שגוי נמצא בארץ ישראל, אז הדבר הזה לא קדוש בארץ ישראל. האמת היא שלכן אני קצת מסגיר נשכחות מתחילת מסכת גיטין, אם אתם זוכרים, יש שם מחלוקת בין התוספות לבין הרמב"ן שם לגבי קדושה שנייה, כן, שהאם מה שקדוש בקדושה ראשונה ולא קדוש בקדושה שנייה, האם זה לא ארץ ישראל או שזה ארץ ישראל רק אין בחיוב של מצוות. תוספות שמה בצורה מאוד מוזרה נקט שאם אין ממצות תוספות בארץ זה כבר לא ארץ ישראל. הרי תוספות שמה הוכיח מזה שרבי רבי אבא נשק את כיפי דיאקו, סימן שזה ארץ ישראל, סימן שזה קדוש בקדושת הארץ, סימן שיש חיוב מצוות וכו' וכו'. כל דברי התוספות שמה שואל הרמב"ן קשר. נכון שאולי אין בהם חיוב של תרומות ומעשרות, אבל בחיוביותה עדיין קיימת, כי רצו עבדיך את אבניה ורבי אבא אדרבה בוכה על הקדושה העצמית שקיימת שם. כי הרמב"ן הבין, כמו בעצם שאלתי, שברור שיש חילוק בין השאלה אם יש לה את המצוות הפעילות לגבי השאלה של ערך עצמי, אם סוף זאת קדושה בארץ ישראל או לא, וכמו שרמב"ן מבין נפקמינה, שאחרים שהיו נפרדים, היו נפרדים מעכו, כאילו שעכו עדיין הייתה בארץ ישראל, זה עדיין יכול להיות שמה, שמרות שיש שם קדושת המצוות, אבל יש שם שם של ארץ ישראל. וכל זה לעומת התוספות שמה, שבצורה קצת פילית, אני לא מבין מה תוספות שמה, תוספות שמה שמה, שבסופו של דבר כל הגדרים האלה הם כן גדרים שגם סוף מגדירים את שם ארץ ישראל, ונראה לי מלך תוספות, שאם יש קניין בגוי להפקיע מארץ ישראל, זה הכוונה לא רק להפקיע מצוות הקדושות בארץ, אלא בעצם לומר שעכשיו השם של ארץ ישראל לא חל על המקום הזה, ולכן מלך תוספות בצדק, משה את הקושיין ככה, למה צריך פסוק? אבל יש קניין לגוי להפקיע, וצריך לומר שסוגיה לתורה, כי מה זה אמר אין קניין לגוי להפקיע. כל זה רק חלק מהמורכבות של הדברים האלה. עכשיו אני אסיים את הנושא הראשון, הוא אומר, לאור הדברים שאמרנו, אולי השאלה שהצגנו בתחילת השיעור על החילוק בין הסוגיה שלנו לסוגיה בתקפו כהן, לפי מה שאמרנו עכשיו זה כבר יכול לקבל יישוב טוב. רב שמעון כבר משה ראשון שאל את השאלה אותי ואמר אמירה כללית, אמר שיש מצוות שבהן הבעילות היא חלק מהגדרת המצווה, חלק מסיבת המצווה, שלכן שמה נגדיר את הצד המצוותי האיסורי על פי הגדרות המשפטיות, כמו במעשר, כמו שהגמרא באה ואמין השם הסברה לגבי קדושת בכור לפני שהיא תרצה קדושה הבאה מאליה, כמו לגבי מצוות קידושין ששם זה ודאי מתחיל מהשאלה הממונית. אבל אומר לגבי דין של ביקורים, אומר שכנראה שהגמרא הבינה ששם הגדרת אדמתך לא נקבעת על פי השאלה המשפטית, כי לא השאלה המשפטית היא בעצם כלולה בתוך סיבת החיוב, אלא שם זה נקבע על פי מה שכלפי שמאי ידוע. ואם כלפי שמאי ידוע שהדבר הזה אדמתך, זה כבר יוצר סיבת חיוב. רבי שמעון סותם ולא פירש, אבל אולי לא מה שאמרנו עכשיו, זה מאוד מאוד מובן. הכוונה, חלק מהדיון האם זה חובת חפצה או חובת גברה, האם זה חובה שמוטלת על הפירות או חובה שמוטלת על האדם, זה בעצם נסח ככה, כל חובה שמוטלת על הפירות זה בעצם אומר שהתורה מראש אמרה חלק מהבעלות שלך על הפירות היא לא בבעלותך, כי יש דברים שאמורים לתת לכהן, יש דברים שאמורים לתת ללוי, בעצם לכן סיבת החיוב מתחילה מהעובדה הזאת שאתה אומרת, אתה לא כל כך בעלים על הקרקע הזאת, ולכן אלה נכון יהיה ליהודות לפי אם זה היה ככה, אז יכול להיות שבצדק היה נכון להגדיר על פי הגדרות הממוניות, להגדיר על פיהם את השאלה האם יש לך מצווה או אין לך. אבל זה שאומרים שמצווה ביקורים זה מצווה ננסח ככה, התורה המפורש אומרת זה לא שביקורים לא שלך, עד רבה הם שלך, כל מה שאתה רוצה לומר זה לשבח את הקדוש ברוך הוא באדמה שנתת לי, אני נותן לקדוש ברוך הוא לא משלו, אני נותן לו משלי. זה קצת נועד לומר את הדבר הזה, אבל זה חלק בעצם מצוות השיבוח. אז מה הקשר כאן להגדיר קודם כל כתרום המצווה? בוא ננתח קודם כל האם הדבר הזה הוא שלך או לא שלך. זה יהיה כאן שאלה, כאילו בוא נאמר כך, זה השאלה אם שלך או לא שלך, היא שאלה שנכון לדעות אותה כלפי שמיה. כל השאלות המשפטיות כאן הן לא שאלות רלוונטיות, כאילו, לכן כאן באמת אנחנו רואים עצם זה שכלפי שמיה ספק האם האדמה הזאת היא שלך או לא שלך, אז יכול להיות שמוטל עליך להביא את הדברים האלה. לא נכון לומר שאת השאלה, את השאלה המצוותית כאן נגדיר על פי הלכות המשפטים, כי זה לא מצווה שהיא משפטית, זה לא כמו דיני מתנת כהונה של דבר שצריך להימסר מהישראל לכהן, מעל ישראל הלוי, ולכן מעל כאן השאלות האלה לא יהיו קיימות. עד כאן שאלה. אני אומר, יש מצוות שבהם חלק מגדר המצווה זה בין אדם לחבור, כאילו, צריך לתת תרומות ומעשרות, זה בעצם שאלות כאלה שקשורות לשאלה ביני לבינו, האם זה שבעצם נגיד בבחור לפי אבא מין של הגמרא התורה, אם זה לא קדושה בהם אליה, התורה אמרה שבחור שנולד בשותך הוא לא שלך, הוא של הכל. עכשיו יש לך שאלה, האם הבחור זה הוא שלי או לא שלו? בוא נקבר על פי גדרי הממונות, על פי גדרי הספקות תקבע אם הבחור זה הוא שלי או שלו, שאני מראה כמה, לכן כנראה שהבחור זה לא שלו. זה סוגי מצוות כאלה שבהם חלק מהגדרת סיבת המצווה זה היחסים המעונים שקיים ביני לבינו. בביקורים זה לא שהתורה הגדירה שיש לך חלק מפורות שלך שהם צריכים להימסר לכל. התורה כאן, כמו שלנו קורא שזה מצווה שבעצם יותר מוצאת על הגברה, התורה אמרה, אדמה שהיא באמת אדמה שלך, אתה צריך להודות לקדוש ברוך הוא עליה. זה שמבחינה משפטית אנחנו לא יודעים עכשיו מה לעשות עם הדבר הזה, אבל סוף סוף כלפי שמיה יכול שהאדמה הזאת היא אדמה שלך, ואין אתה צריך להפריש מן מספק, אתה צריך להפריש מן ביקורים.
מסר שני זה גם יהיה ככה?
מסר שני, לעומת מסר ראשון אתה שואל? כל תרומות המעשרות נגיד ככה, לא יודע, מסר שני זה כאילו נגיד ככה, זה כאילו קצת שולחן גבוה כזה, אתה אומר, יש תרומות שהם בעצם, נכון, נכון, רמי הרבנן עם מסר שני, זה נשמע ממך או לא נשמע ממך, כן, גם לפי רבנן, סוף סוף זה ודאי, התורה בעצם מגדירה, יש שמחה ומון שם שהוא בעצם חצו לבית השם. עכשיו בלי עכשיו כאן השאלה, האם בפועל זה אתה יכול כזה לצלוח את השישה, וזה משהו כזה שבסוף סוף התורה מגדירה משהו בממון שהוא לא כל כך שלך, שאתה צריך עכשיו, יש לך משימה לרצה אותה. וכשהיא רוצה זה שמה, אז מאוד מובן להגדיר את הגדעות המשפטיות, להגדיר אותה לפי הגדעות המומיות. אבל כאן, כל המציאות הזאת של אדמתך יותר רקע להגדיר על מה אתה צריך להודות לקדוש ברוך הוא, על מה לא. לכן אדמתך כאן יותר שאלה שלא נוגעת כאילו ליחסי המון בין אדם לחבורו, אפילו בין אדם למקדש, אלא בעצם להגדיר על מי התורה, האם היה לי כאן אדמה שנתת לי שאלה אני צריך לשבח או לא. אז כאן שיש ספק בדבר, הנה חנם, אין שאלה ספק כלפי שמיים. כאילו אנחנו בעצם יותר, אני אגיד לך, יותר מחרידים באמת, אני צודק שאני מעשר שלא חשבתי, אבל הסוגיה של מעשר ראשון, של מעשר בהמה, או של בחור, שם זה מאוד מאוד ברור שהשאלה הממונית היא גם השאלה המצוותית שלנו, זה היה בעתל, זה בעצם יותר חייבי נתינה. כאן ביקורים זה חייבי נתינה, או שזה יותר דברים כאלה שבאמת יותר באים להגדיר את האדמה שנתת לי. אני כאילו מצד שאתה נביא את אותו לומר שמאה אפשר ביקור זה היה ככה, זה באמת מה שאתה רוצה לשאול את זה.
כן.
גם לא נוריד את הגדרה הזאת, גם לא נוריד שביקורים זה מצד שנותנת על הפירות, אבל מצד הפירות שלא צריך שנותם לתת אותם, אלא נאכול אותם, כן? כמו עושה שם. שעצם זה שזה לא מצווה כלפי כהן, כלפי לוי, אלא כלפי עצמי, זה כבר בעצם מסיר את זה כאילו מהדיון כאילו הממוני כאן בתוך הדבר הזה. כן. זה ברור שעוד פעם, לרבי מאיר שאומר שמסע שני מאוד גבוה הוא, אז זה כבר יהיה קצת אחרת. אנחנו דנים יותר לפי רבנן. ואתה צודק. אני עובר בסדר לשלב השני, שאולי הייתי באמת גם דקה לחזור לשאלה ששאלתי עכשיו דרך זה מתאחר. זה מה שבאמת הייתה רוצה לומר, שאולי מה נחשב את זה נכון, זאת הבחנה בין ביקורים לבין לב, וכל מצווה שלא כלפי מישהו אולי תרבה לא נכון לומר שלגדו אותה על כניות אמונות. כן, זה ככה נסיכם את הרחב. בצורה פשוטה, הדין של אדמתך שהוסקה בסוגיה מספיק שלא רק שאני אהיה בעלים על הפירות, ואפילו לא שאני בעלים על האילן, אלא צריך להיות בעלים על האדמה שתחת האילן. ולכן משאת הסוגיה חילקה בין קונה שתי אילנות לקונה שלוש אילנות, אולי נחדד את צורך חלפה, קונה אילן אחד מול שלוש, כמו שהרמב"ם חידש את זה בהלכות, שקונה אילן אחד שם ברור שלא קנה קרקע שתחתיו ולכן אין בכלל צד ביקורים, קנה שלוש קנה קרקע שתחתיו ולכן קצת ביקורים, כי מצווה כמו שאמרנו לא שתהיה בעלים על הפירות אלא שני בעלים על האדמה שנתת לי, ולכן מלא מכסים כל מיני את הזיקה לאדמה. הדבר הזה הוא דבר שבסוגיות עצמה לא כזה פשוט, לא כזה פשוט, כי יש את הסוגיה בדף קוף למדבר מחלוקת רבי יוחנן ריש לקיש לגבי אדם שקונה רק קניין פירות בקרק, בשדה שחברו, ולא קונה קניין הגוף, שהגמרא שמעמדה מחלוקת ריש לקיש רבי יוחנן האם מביא וקורא כדת רבי יוחנן, הוא מביא ואינו קורא כדת ריש לקיש. פשט הדברים, אני עוד מעט אגיע לדברי רשב"ן, סוף שם אומר למה מביא לריש לקיש רק מדי רבנן, אבל באופן עקרוני נחלקו ריש לקיש ורבי יוחנן בשאלה אם קניין פירות קניין גוף דמי או לא, בשאלה מביאים פירים או לא. שם לכל רבי יוחנן גם נאמר שקניין פירות כקניין הגוף דמי, אבל סוף סוף אני בא אליהם רק על ה אילנות שיש שם, שיש לי מעמד אמיתי בהם.
וגם על הקרקע.
לא, הקרקע לכאורה לא.
לכאורה לשלוח שם דברים וזה, יש לי כל השימושים.
אתה כבר אמרת תירוץ אחד של תוסף בפרק
זה. גם כאילו שאלה מה כאילו מקרה.
לכאורה בצורה פשוטה אדם
שדהו לפירות, מה הכוונה?
הכוונה לפירות, שאני אהיה זכאי לקבל כל הפירות מהקרקע הזאת.
כאילו לפירות, כל הפירות מהקרקע.
לא, אני קונה לזמן את כל הקרקע הזאת למשך 10 שנים, שכל הפירות שיהיו בקרקע יהיו שלי.
זה לעולם אותו דבר?
מה זה איך?
לעולם אותו דבר, גם אין אותו קרקע, יש לך את הפירות שיצאו מהקרקע לעולם?
למה שלא יהיה לו כאילו את השימוש?
אתה אמר, רשע, אולי נעשה את השאלה אחרת. נעשה את השאלה כאילו נפוך, האדם שקונה רק אילן אחד, ושקונה את האילן אחד הזה, האילן הזה למקום שנמצא תחת האילן, אותו הוא לא קנה בצורה שהמיקום הזה יש בו קניין פירות שהוא קניין גוף דמי?
זה שלא, אני לא יודע.
למה זה? לא, אתה רוצה, זה שאלה טובה.
הוא קנה רק את האילן.
איך? הוא קנה את האילן, אבל קנה את האילן עם הקרקע שלו, הוא קנה אותו
קנה כאילו, יש לו שיבוד קראו לזה, ראיתי בערים ראשונים, שיבוד של, הוא לא יכול להגיד לו לשתול את זה, והוא יש לו שיבוד של הנגדל, הוא לא יכול להגיד לו לעקוב את זה וזה. אבל הוא לא יכול להשתמש בקרקע, לא? הוא לא קנה קרקע, הוא לא יכול להשתמש בקרקע. יש לו זכות אולי, הוא קנה דרך, זה גם תלוי אם מוכר בעין יפה מוכר, אולי אפילו דרך הוא לא קנה.
אני מסכים, מה אתה אומר?
אני אפילו מוכר סדול לפירות אפילו, נגיד שזה לא עצים, נגיד שזה קרקע. הוא מוכר סדול לפירות, כבר 10 שנים אתה שותל פה מה שאתה רוצה. עוד 10 שנים, חוזר אליי, זה לא קניין שובר.
והגוף הקרקע של מי הוא?
נשאר לו הגוף, במוכר מחר נשאר את הגוף אצלו. עוד 10 שנים זה יחזור אליי בלי קניין, זה יחזור אליי אוטומטית.
כך אומר רב חיים,
לא כל קניין כבדון, ככה כל קניין שורה
בגוף. אנחנו
נשאר את הסדר הראשון מתוסף בקבזיים. את הסדר הראשון מתוסף, לא, אני הוא אומר את התוסף הראשון, אני רוצה רגע להגיד,
אם אני מוכר
את התוסף, זה הדרך האלטרנטיבה היחידית. טוב, בוא נאמר ככה,
למה את זה?
תוסף ספר, שאני מסתפק בדבר מסוים. מה ההבחנה בין קונה קרקע אילן לפירותיו לבין קניין פירות
של משהו? זה לא סיבה להבדל, אבל ברור שזה הבדל. כן, יכול להיות, גם תוספות, ברור שהוא מודה שמותר להשתמש בקרקע, אני קרם אני. ברור שלשני התירוצים אפשר להשתמש בקרקע למה שהוא רוצה, אבל זה לא סיבה להבדל, כי לא קנית את הגוף, זה לא מספיק שלך. כך אני הבנתי.
אז במיוחד, מה הופך אותי להיות, מה מגדיר שיש לי עכשיו קרן בקרקע עצמה, הבטחה עצמה, זה שני התירוצים בקרקע שלנו. מדד אחד, טוב, זאת אומרת, זה כי אני יכול גם לעשות דברים אחרים חוץ מאשר לאכול את העבודות עצמם, שזה המדד שהגדיר את הזרים. תורות שלי, טוב, זאת אומרת, הבית המינימלי, ונראה מדבריו, שלא צריך אותו להשתפר, יכול שהוא קיים שם, אני לא צריך אותו. אלא עצם המדד הזאת שיש לי את הקרקע הזאת נפקמין, שגם אם ייבש אילן, אני יכול לשתול משהו אחר תחתיו, שבעצם זה אומר, זה לא רק מהקרקע שלך, אני עכשיו יורד את הפירות. אלא יש לי מעמד לטוע בדבר הזה, אילן זה פעם עשרה. ולמעצם צוף סוף, לכן, בדבר הוא צוות, מה זה איך?
מה הוא רצה להוכיח פה,
אז לא... לא, 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 רציתי, צוף סוף מחדד. לא הוא דברי הרבה יוחנן שכיין פה עוד כיין הגוף דמי. ושואל צוף סוף, מה בין זה לבין קונה אילן אחד, שגם שם יש לו בעלות על הפירות עצמה. איפה נמצא יסוד ההבחנה בין דברים? אפשר לומר בצורה חדה מאוד, שרק אם הגענו למצב שכיין פה עוד כיין הגוף דמי, שזה בעצם לומר, הוא בעצם בעלים גם על כל הקרקע שעצת סביב לגמרי, נמשת הרבה פרי, בעצם כל ההבדל הוא שזק לזמן ולא לעולם, רק אז יהיה את הדין שמדבים קורה. אבל הנה חינמי, אי אפשר לפי התורות השני של התוספות, ללמוד מהסוגיה שמה, למתן את הדרישות שלנו, שבאופן פשוט, אם אין אדמתך, אין כלום. ולפי התורות השני של התוספות, נשארנו עם הגדרות הפשוטות שהבנו, שלא מספיק בעלות על האילן, צריך שיהיה לך גם בעלות פעילה על הקרקע עצמה. אבל תוספות המציאות הראשון שמה, הסתפק במה שהרבה יותר מינימליסטי. אומר תוספות, שהנה חינמי, כל ההבדל בין הסוגיה שמה לקניין, לקונה קרקע אילן אחד, שקונה קרקע אילן אחד זה קניין שאפילו לא קניין לזמן, אלא אז שאיבה של אילן, ברגע שאיבה של אילן, אני לא יכול לתת דרך לתחתו. אז אני מגדלתי, אני קונה אילן אחד, למשך 30 שנה, נפקא מינה, שגם אם בא שאילן, אני יכול לשים אילן אחרי תחתיו, זה כבר אומר שאני בא לי לא לפירות, ולא על האילן, אלא בא לי על הקרקע, לעניין היכול שסול שם העצים. ולכן גם אם זה לא בא לידי ביטוי, בעובדה זאת שיש לי משהו סביב האילן, אלא רק באילן עצמו, אבל יש לי מעמד קבוע באילן, אני מסיים את זה כאן, בקרקע הזאת, סליחה, שהוא לא מותנה בשאלה מה קורה עם האילן, אלא מותנה בקרקע, זה כבר גוף הסיבה שיהיה לזה דין של אדמתך, ואיפה את הדין שמביא מקורת. בעצם שתי הצדדים האלה שאמרנו, עד כמה אתה צריך להיות בעצם ככה בעלים גם על מה שסביב האילן, או שמספיק שאתה בעלים על הקרקע שתחת האילן, שזה לא רק זכות יניקה זמנית, שיבוד יניקה, אלא יש לך מעמד בקרקע כלפי האילן המסיים הזה, לכאורה בצורה פשוטה, כמו שהרדב"ז הבין, וכמה גם רב חיים הבין, שכן, אבל כבר נראה שהרדב"ז כבר נראה בדברות עוד לפני רב חיים, שזה בעצם לכאורה מחלוקת הרמב״ם והרייבד ויכול בפורים. כשהרמב״ם כתב שלושה, הקונה שלוש אילנות בתוך של חברו, ביקורים פרק ב' משנה הקונה אילן אחד בתוך זה חברו אינו מביא, לפי שאינו קרקע, הקונה שלוש אילנות יש לו קרקע, ואף על פי שאין לו אלא אילנות בלבד, הרי כמי שקנה קרקע, קנה אילן אחד לקרקוע, הרי מביא קורא, הרמב״ם תמוהים, הרמב״ם אומר, ואף על פי שאין לו אלא אילנות בלבד, הרי כמי שקנה קרקע, לכאורה הרי הגמרא אמרה, שקנה שלוש אילנות, למה מביא קורא? כי קנה קרקע, אז מה הרמב״ם אומר, ואף על פי שאין לו אלא אילנות בלבד, אז מרי קורקוס אומר שהכל קשור לכוונת הלב, אף על פי שלא התכוון אלא כמו אילנות ולא התכוון גודל קרקע, אבל אף על פי כן הלשון הרי כמי שקנה קרקע לא כל כך מתיישב לגמרי לשון, אבל למה יש לו קנה קרקע?
קנה אילן אחד בקרקעו, הרי זה מביא שכאילו רוצה לי שהוא בירש מפורש את הקרקע הזו,
הבנת שהוא מביא, לא,
כאילו שהוא קנה בוודאות קרקע, זה
כבר כן, ובשלוש
שלוש אולי זה לא קניין לקרקע,
אז שלא קוראים לזה, לא? אמריקה הוא קוראים לזה כן קניין לקרקע,
רק
הוא לא חשב על זה, קצת דברי הרמב״ם, הרי זה כמי שקנה קרקע, אני רואה שלא קנה קרקע. איך יבנו דברי הרמב״ם? אומר הרדב"ז, וגם רב חיים הלך בכיוון הזה, והרב ישר חולק עליו ואומר לא כי אלא מפני שבסתם קנה ממנה הקרקע. אז במה נחלקו הרב ישר הרמב"ם? נחלקו לכאורה בשתי תורות התוספות בסוף פרק שני, שהרמב"ם בא לומר הנה חינמי אין לו מעמד על מה שנמצא סביב לאותו אילן, יש לו רק זכות באילן עצמו לעניין היכולת להעמיד אילנות אחרים תחתיו, וזה כבר מספיק להקדיש שיש לו מעמד, כי בעצם אם למדנו שקנה פירות כעניין לגוף דמי, אז בעצם אולי ויתרנו על בעלות ממשית על הקרקע, וכן דרשנו שיהיה לך מעמד אמיתי בקרקע, והמעמד אמיתי בקרקע יכולת עקרונית ניצג כאן, שאדם שקונה שתי אילנות או קונה אילן אחד מסתום אין דעת המוכר אלא רק לשעבד לו את האילן הספציפי הזה, אגב שהוא מכר לו שלוש אילנות, אז אדם נתן לו מעמד אמיתי, הוא לא בא בתור אורח בקרקע של חברו, אלא בא בתור מעמד אמיתי, נפקמינה, שקם עם איבא שאוכל לשים אחרים תחתיו, ולכן הרי זה מביא וקורה. וזה החידוש של הרמב״ם, שהוא לא קנה באמת את כל מה שנוצא מסביב, אבל הוא כן קנה את מקום האילן, לעניין אחות תמיד יחיד דתה.
איך?
הגמרא אומרת שהפוך, הגמרא אומרת ששתיהם לא יכולים לזרוע.
איפה? לא, בסל.
בסל עצמו. אתה אומר, אני בסל אומר, לא יש לנו דם, זה כן דרך לזרוע שם. כסף בדיוק, אבי אפשרות אחרת אומר שאתה הקשיבו. לכן אומר, לכן לא הזכירו את זה, הם לא מפרסים. כסף פרל כותב, נגיע לזה עוד רגע. שבאת לי לכם את זה הקשיבו. למה לא הזכר אל הזה?
כי אין... אה,
אותן
הורה
ושלום מזורן,
משהו
שכאילו
ברור שאין תחת
האילנות. או שאומר כסף בדיוק בגלל כל שזה. בגלל כל שזה, אומר כסף, עכשיו נותן את זה מזורע שם. לא תינו את זה. אלא רגילים לזרוע באזור המצדים.
שאתה גם
אני חושב משיכה שאתה... אני מסכים, נגיע לך, אני אגיע עוד אדם. אנחנו ברמב״ם, נגיע עוד אדם, לא, אבל כבר הציטתי לסוגי עצמם, קודם כל אומר, בהקשר של מה שהרמב״ם כאן אמר בכל ביקורי, שבמה נחלקו הרמב״ם והרבי, אומר, רב חיים אומר הרבי, ואז נחלקו בשאלה, האם מה שמספיק כדי למקרה ביקורים זה רק השיבוד, או שצריכים בעלות תמורה. בעלות מורה על הקרקע של תל סביב. הרמד אומר, רק אם יש בעלות תמורה של תל סביב, כמו התירוץ השני של תוספות, שהוא מספר, רק אז הם מביאים קורים. אבל יש לו רק מעמד בקרקע, נפקמת שגם אם בש, עשינו את זה, זה עליה לא מספיק. ועל זה בדיוק חלק הרמד אומר, אבא בשאין לו קרקע. עכשיו אולי כבר קצת, היה מקום לתקוט את הדברים במחלוקת מלא נוספת. לא רק שמחלוקת הרמד והרמד, עכשיו תהיה אותה בשתי תירוצי התוספות, אפשר להמשיך ולומר שהיא מחלוקת של הרשב"א מנוקסה בסוגיה. שהרשב"א בסוגיה כתב מפורש שקנה גם את, יש לו בעלות גמורה על קומת שנמצא בכל המשטח שנמצא מסביב. כל זה לעומת הנוקסה, שכתב מפורש שהגמרא אומרת יש לו קרקע, אומרת הגמרא מביאה משפט נוסף בדף פ"ב שזורע, אני חושב שהגמרא שמה. מה זה? הרשב"א הכי חריף זה בפ"ב עמוד ב' שאומר עד שאתה דרך אין לנו כנס דרך סדול למלא, אני רק אביא מקום הכי חד שהוא כותב את זה רגע והוא הדין אחר גבי שלוש שלו דדמי לבוא ודוד שהוא דאר האחריתי שאין לנו תתוין בקרקע של בעל השדה שהרי יש לנו קרקע וחשיב השדה אילן אבל אני יכול שבצד הסוגיה ואני רק רוצה לחדד את המקומות שהרשב"ם הביא בהמשך הסוגיה אבל הדברים האלה חולק הנוקסף כנוקסף מדייק מזה שהגמרא אומרת מה זה יש לו קרקע אומרת הגמרא שיכול לזרוע אחים תחתן אומר מכאן דייק הנוקסף ודיבור המתחיל בדיבור המתחיל יש לו קרקע לתחיל מקום הנראה זה לא קנה קרקע אלא מקום אלן דווקא אלא זה משהו מנדיחכי וסבר תן זה מחל לו קרקע אם אני לא רוצה לקוט אותם זה מקום תשמיש על לקיטה כדם רן אבל נראה מדברי הנוקסף שזה רק בצורה של שיבות וגם הנוקסף כבר דיבור התחיל לקודם כבר ניסח בתורה כזאת שאומר גם אם נגדילו ישפה אותו לומר רגע כן, רגע, טוב, נשאר לנו פחות, כן, בדימון תחיל ואתה עושה, אבל לא עושה שתרת לנו שבין אלה אלה פשיטה שהם זורים אותם לפי שהם נזרוע שם, כאילו למה לא הזכירו את מה שמצא תחתיהם, כמו שאמרתם קודם, כי פשוט לא זורים אותם, לכן לא דיברו בהם, ובעצם נוקסת פה מכין את זרם לקראת ההמשך, אם באמת היה פשיטה שתחתם זורים, כמו חשוב היה לי, הוא אומר לו, למה לא כתבו את הביניהם, כי זה, מי מדבר על זה בכלל, מה שמתאים את האנשים זה רק מה שמתאים מסביב, זה בכלל יש שמה ואומר לזרוע, אז אני אומר, יש כאן נכון מחלוקת בפשט הסוגיה בין נוקסת לבין הרשב"ן, האם שאמרנו שביניהם וכולי וכולי זה הלכות השיבוד או הלכות הבעלי? שלכאורה, אני רוצה לומר, זה בעצם קצת ממשיך את דברי התוספות. האם צריך שבאילנות יהיה לו ממש את הבעלות שנמצא תחתיהם ביניהם, כדי שיש לו בעלים לא רק אילנות אלא גם למקום של קרקע, או שמספיק שיש לו עוד מעמד על האילן בצורה קבועה שיכול לשים דברים תחתיהם. ואני עכשיו בכלל נשימה רוצה לומר מה שאומר הרדב"א, שאולי זה גוף היה גם מחלוקת של הרמב״ם והרייבה. אלא שכמו שרבה במהיר, הרמב״ם בכל מקרה קטן מפורש שיש לו בעלות גמורה מה שנמצא באמצע עם כל הנפקמינו שגם אילנות שמצאות באמצע אפילו בבעלותו וכל מיני כאלה אז לכן אני רוצה לומר ברמב״ם אולי הכוונה שהרמב״ם רוצה לומר אותו ריבותה בו מצד האמת בדבר הזה הוא נקט עולה כמו הרשב"א מסוגיה שיש לו לא רק שיבוד אלא יש לו בעלות גמורה אתה רואה ואומר, מצד האמת, אפילו אם אין לו עוד שיבוד, זה לא בעלות, מספיק המעמד המסם הזה שיכול לזרוע נשם תחתם כדי שיהיה לו מצד ביקורים.
זה כאילו,
בלשון
של ההלכה זה כאילו אומר, מי שקנה שלושה
אילנות,
הוא בא
להתעסק
במה הוא קונה.
כן, לא, ברמה הוא לא, מי שקנה,
מי שקונה אילן.
הקונה אילנות זה לא אילנות, לפי שאין לו ככה זה בו, והקונה של אילנות יש לו ככה. ואף על פי שאין לו אילנות בלבד, הייתי אומר, כוונה, אף על פי שהוא פעוד אומר שהוא לא רוצה את כל האזור שנמצא באמצע, אלא רק שאין לו לבד, אבל אין כמי שקנה קרקע, כי בבקשה נמצא לדקן, גם אם הוא לא קנה, הוא יכול לקנות, אבל אם יתנו פורש שהוא לא קונה את המשטח שנמצא באמצע, בסוף סוף ודאי שנשאר לו עדיין המעמד, שיכול לשים דברים תחתם, בעצם קצת כאילו, הרי נותן את הפגיעת לסוגיה, למה כבר אמרה, יש לו קרקע, וחידשה הסוגיה שיכול לדברים תחתם, כי בעצם הסוגיה חידשה שתי קידושים, א', שיש לו את הבעלות ביניהם, ואז היא חידשה שאם יבשו יכולים לדברים תחתם. אומר הרבה, יכול שבצד דבר שתי החידושים יכולים, לא כמו נקודת סת שמר שכל סוגיה דברה רק לגבי החידוש השני, אבל החידוש השני יקיים, וגם אם יתן פורש שהוא לא קונה את המשטח שביניהם, סוף סוף ודאי שיש לו את המעמד שיכול לשתול דברים תחתם, וזה כבר מספיק לגבי מקרא ביקורים.
לא כמו הרדב"ז
ולא
כמו
רב חיים
על
הרמב"ם,
שהם לא
חילקו
בין ההלכות.
מסכים, נתתי ליישב את דבר המלכות בכלל.
נראה לי שבהרדב"ז יותר מדויק, שהוא אומר שרק אין לו למשטח בפה. וכל השאלה, כלומר, את כוח העבודה של הקרקע הוא קנה, לגמרי.
אז זה שיבוד, אתה לא מדמר את הכל עכשיו. הוא בא עם על זה, הוא יכול גם לשים שם קרבן, הוא יכול לדבר עם אחרים, או שכמו אתה אומר, זה יש לו עוד, זה לא לעניין מסוימים.
זה בעלים
חלקים,
זה כמו שותפים. הוא בעל
שלו,
אבל הוא לא בעל על כל כוח העבודה שלו, זה כמו, כמו שהוא אמר, פרה לגזעותיה
וזאתיה. אז יש לו רק ספרות, אז מה יש לו כאן?
לא, זה לא נקדם של בעולם, זה
נקדם
של עכשיו בעולם, יש לו את כל
הכוח. זה לא משהו בעולם, אבל זה לא משהו כסף גם לשיבות כאילו, מה זה מזה מלכה?
לא.
עכשיו אתה יכול לעמוד כאן, לקטוף את הפירות, ברור
שלו. אם נגדל משהו זה יש שלו.
מה זה?
אם נגדל ויכול לזרוע זה יש שלו. כי זה כוח עבודה לא רק לגבי העצים
האלה. ולשים מטעם את ה... לשטוח שם את הפירות האלה, לא יכול?
לא. לגבי המשטח עצמו אין לו את זה, לגבי כוח עבודה
שלו. בגלל הכנות כסף שער עבודה. שער זוגיון, אחריקי. מה ההבדל בין זה?
לא. מה שאתה אומר, זה בדיוק מה שנראה לי נכון גם בדברי התוספות, בפירוט הראשון, כאילו, והכוונה, זה מה שנכון נראה לי גם בדברי הפסוק, שיש לו אילן, כנראה יש לי קרקע עצמה לגבי כל, יש לי בעלות גמורה לגבי האילן, לגבי כל מה שהיא צריכה כדי לקרוא. זה יש לי בקרקע. זה גם מפי הפסוק, לכן, אתה שאומר לגבי
ביניים. ומה זה הבעלות
הזאת? מה זה?
ומה זה
הבעלות?
זה לא
שיבוד? לא, זה לא שיבוד. זה לא שיבוד, זה מה כי הוא בקשת הפרש אמר, אני בא לי מעל הקרקע לעניין הילדה.
אני אפשר להגיד לגבי כל הילדות שיהיו פה גם אחר כך?
לא, יכול להיות, אני מבין, יכול להיות. לא, 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 נכון, אני בא לחדד, אבל בעצם, שבדבר מסוים לכאן, הלשון של הרב אני רק קצת יותר מהם, בכל מיני. נראה שממש בא לי מכל שם, סתם שם לגמרי. אתה אומר, גם לגבי הילדות, הבנתי, יכול להיות. טוב, אז אני חלק, אם אחר, אתה כן בעצם רוצה לומר, שהרב הוא כמו יוסף. אני בא לי מעל הקרקע לעניין הילדות, ולא לגבי הדברים אחרים.
לא,
זה לא יגיד, יש לי נפגמין, אם זה לא בזרוע שם. זה נהיה לי, זה נהיה לי כבר לא. וזה גם הרמה לא כתב שם שכן. כי הרמה שם כתב, או שהם יגדלו, אילנות חדשים גם יהיו בעלותו.
רגע, אני אוקיי
את זה. יש לי שתי אילן כאן. עכשיו, אני לא, אני משהו לא מנסה. לזרוע מותר לי, אבל לשתור פירות אסור לי. חידוש, לא הבנתי
משהו. בני מוקיר את
זה. לא, אני יכול להבין את זה. לא, לא, לכן אני יכול להבין משהו, הגדרה יותר פסיסית. הקרקע היא בעלותי לגמרי לגבי זה אילן. כל מה שחשור להם נבלתי לגמרי. אני, הדבר הבולט הוא שאם ייבא שאלה נצא יותר טעם, אולי גם פתאום, אם יצופו פתאום מהאייה הברכה של עניות נוספים, זה גם חלק מהסיפור, זה אני יכול להכיל ברמב״ם, והנה חיילה, זה באמת לא מתחיל לגבי אותי יצא. אבל לומר שגם יש לי בעלות לעשות דברים חדשים, זה לכאורה, בביקור יצא ודאי לא, וגם ברמב״ם לכאורה, לפחות שרדן אומר לו, אין לו זכות למי שתפעיל, אומר הרייבד ברמב״ם, מה שלא. עכשיו אני לתומך, לכן שאתה לומר, שואלי הרמב״ם הוא לא כמו הרייבד, לא כמו הנקוי יוסף, הפרקת האמס הוא מודה לפרט עלינו כסף. אבל אני אחרי אמת, אתה יודע, אולי לא אומר שהרמב"ם דבר יחידי שדיבר שמה שמכן מחידד את בנו זה רק לגבי דברים שיתמוכו אחר כך, אני אחרי אמת, תמנה, אני בא לי עם כל האזור הזה לעניין דיני אילנות שלו. בסדר, זה אפשר להם. ואז בעצם אנחנו כן, אתה בעצם מחזיר אותנו שמחלוק שאת רוצה סובות. ומחלוקת הרשב"ם מנוכי יוסף היא מחלוקת הרמב"ם והרד"י.
למה הוא חכה הרשב"ם שהוא סובר שצריך בעלות? כאילו, יכול להיות שיש לו את כל התשמישים של הקרקע.
אני סוף שקראתי שם הרשב"ם שאומר, אומר, ארה אחריתי, הוא אומר שכאן זה לא הקרקע של המוכר, של הקונה.
צריך לכתוב אחרת.
עכשיו אני רשב"ם, אני רשב"ם, אני רוצה להראה שלא שוב שכה סוגיה שמאוד דווקא יכול להתפטר על פי על כסף. הגמרא הרי אמרה, מה ההבדל בין מוכר שתי אילנות
ושלוש שנה?
אני רואה לומר למה יש משהו מסוים שדווקא מסתדר טוב הסוגיה עם דווקא של כסף. כי הגמרא אומר בצדק, למה החליקה בין שתיים שיש לו דרך שלוש אילנות דרך? יכול אותו לומר, בשתיים זה
מוכר, בעין יפה מוכר, זה ודאי
סוגיה של מוכר. זה אילנות, השאלה מקום סופית, לא. אתה רצית לחדד לגבי
החלטה
לגבי הדרך, אני אעזור לך. לגבי הדרך, הגמרא אמרה, בשתיים הוא עורך את השני, אז ברור שהוא צריך לקבל דרך. בשלוש הוא לא עורך את השני, אז מה פתאום שיקבל דרך? ככה שאלה הגמרא, כי יש לו את הקרקע שלו, יש את הקרקע שלו, למה שבקרקע שלו שיקבל דרך? הגמרא בסוף, תוך כדי השקל תריא, אמרה, ולפי זה גם עורך בסלו, לכאורה צריך לחלק בשתיים לבין שלוש. שבשתיים, שאני עורך אצלך, זכותי לקבל עורך בסלו. בשלוש שאני לא עורך אצלך, מה פתאום תיתן לי עורך בסלו? פשוט מכרתי, אין דין דברים מילים לך. אומרת גם המסקנה, מסקנת הסוגיה שם, אני קוראים צריך לדפדף, אומרת הגמרא, אצלנו, אחרי שהיא כאילו כל כך ניסתה להסביר את החילוק בשתיים שלוש, אף על פי כן מסיימת הגמרא, איפה זה? תנק, מתי דרבי חייא ברמב"ם, הרי זה קנה תרתן ואין מחוץ אליהם, כאילו לא רבי סלו. עכשיו הגמרא אומרת, אף על פי כן יש לו בשלוש רבי סלו. ואני חדד יותר, והרמב"ם להלכה לא חילק את החילוק של המשנה בין שתיים לשלוש, הגדיל לשכן לא ישכן. זאת אומרת, יכול שהגמרא בעצם אמרנו קנה, נכון, כי גם בשלוש זה לא בא יותר לשיבות. אבל הגמרא בהתחלה הקשתה. בשתיים אני אגיד
למה שלא
חושב. הגמרא הקשתה זה מקודם. הגמרא אמרה לזה, מה תפלא רבי עזה? הרי דרך אין לו. עורב שלו יש לו? אמרה הגמרא בסוף, יש לו עורב שלו. מה היא בעצם רוצה לומר? כי אין הבדל, יש כאלה שלוש.
לא, גבל, מה פתאום? הכוונה היא להגיד, לא, שנייה. מה פתאום? שהעורב עשה לא בוודאי בתורת שיעבוד.
שיעבוד, אני לא רוצה שיעבוד כמו שהתקן להחיתן.
מה אמרתי על אחיתי זה כל השדה שלו, זה ודאי כאן לקרקע אחרת. רגע, אני מצליח
את השנייה, אני עורב את סלום. משחזרת קצת הסוגיה. אומרת לגמר, ברגע שכאן הקרקע, אין סבל שיבודים. קרקע אחיתי, זה קרקע, זה קרקע וואי. אם אני אורח אצלך, או שתשעבד לי, תעזור לי להגיע לבור שנמצא אצלי. ולכן אמרו שאני עדף. לכן גם אומרת לגמר, רואי שאני עורב את סלום, הוא נבח, אני אורח אצלך, תפנק אותי. אבל אם זה קרקע אחיתי, שתי קרקעות אחרים, מה פתאום שאתה לך מתנות? קיבלת את הקרקע, שלא את הקרקע שלכן, אומרת לגמר, לא יהיה לו דרך, ולא יהיה לו רבי סלו. ולכן כל מה אמרה כאן, מה הטיפלה רבי לעזה? הוא לא הבין את השלב הזה. אומרת לגמר, אף אחד בכלל מסקנה, יש לו רבי סלו.
זה מאוד פשוט.
רבי שנייה, אפשר, מה הגמר הגיל למסקנה? אפשר להבין שתי דרכים. הבין הגמר לסקנה, לחלק בין מלוא רבי סלו לדרך משנה, לרבו שהגמר לא פליטה למה, או שהגמר אומרת, לא נכון, כל מה שניסית לחלק בשתיים שלוש, זה לא נכון, כמעט לשתיים על שלוש, הרי על דבריי. הרמב״ם להלכה את הדין של ישפה ולא ישפה, להלכה, מרחק אותו להלכה, ולא רק חמש שתיים שלוש, וישפה ולא ישפה. ובמלכות הרמב״ם אומר שגם בשתיים וגם בשלוש זה אותו דבר.
מה אותו דבר?
שהכוונה, תמיד, אילנות שלי נמצאות אצלך. בשתיים, תורת שיבות. בשלוש, בתורת בל, אין נמצאות אצלך. ולכן בשתיים, אני תמיד... כן, תמיד, הקרקע שעושים ישיבות. הקרקע שעושים ישיבות, לכן...
אז לא ישפה,
נכון, לא ישפה, ולכן בשתיים תמיד יהיה מלא רבי סלו.
אז מה
אם... איך? כן, בשתיים, לפי נכוני, בין שתיים לשלוש. הוא לא חילק בשתיים לשלוש.
הוא לא חילק פשוט
בשתיים לשלוש.
ואז
פה
הוא
זורי שפר
שזה...
אז עכשיו, אם החילם, לכן, את מסכים אותך מאוד, זה תלוי איך מבינים את זה. מבינים עכשיו את הסוגיה, מה הגמרא אמרה למסקנה? שכאילו, התעלמה מהקושייה. למה את הסוגיה? אז קשה לך, אני צודק, אני לא בטוח שקושייה לרייבי. אני רק אומר, יש כאן פתח גדול, אני מכיר את זה, אתה צודק שקוראים את הסוגיה בהתחלה, זה נראה ששתיים שלוש זה שתי עולמות שונים. והשאלה, מה קרה בכלל לסוגיה?
העורב אתה לא, בצורה שבבד לא רק...
יכול להיות, לא, אבל איך שימונים אמרו, אל תדאג על העורב שבבד לא?
לא,
אבל זה... אז אבל איך, זה הקו מלא, אל תדאג
לו... זה בתור קניין! כי זה חושב לבין יפה אחר, לא, בתור קניין! מה זה סוגיה של רבי עקיבא וחכמים?
לא, איך לא עמוד?
זה ודאי קניין!
מה פתאום?
דרך קריטי, האדם מוכר את הזה...
מחר תבוא, יש לו בעל תואל דרך, יש לי זכות לבוא דרכך, להגיע לך!
בכל הסוגיות הקודמות מה זה באמת, לא יודע...
דרך זה שיבוד! מחר תבוא, אז יש לי זכות לבוא דרכך! אל תפריע לי לבוא דרכך, זה אבל לא שיש לי בעלות על הדרך! זה בדיוק מה שגמר אמרה! שבשתיים, שאני רק אורח אצלך, אתה צריך לדאוג לאורח! שלוש או שתי אנשים שונים, למה אני צריך לדאוג לך? יש לך קצת, יש לך קצת שלי! לכן הגמרא אמרה, אם יש לו, בשלוש, אם אין לו דרך, מה פתאום שאין לו רב סלון? מה פתאום צריך לשעדת לך דברים מסוימים? הרב סלון זה ודאי שיבוד. למה אני צריך להציין לך אם יש לי את הצד, יש לי את הצד שלך? זה שאלה הגמרא, מה היא תרצה? פתאום הגמרא התעלמה מהדבר, ולמה? כי משום הצליח להגיד בין רב סלון לבין דרך, או כי למסקנה אין חלק בשתיים ושלוש. אני חוזר, בסדר?
הרב אומר שרבי עקיבא וחכם נחלקו לגבי שיעבוד, לא לקניין דרך.
זה ברור, זה פשוט, זה פשוט. דרך יש לו הכוונה לתורת שיבוד.
ואז באמת נשאלת השאלה, למה באמת עורב הסלום משועבד על מה שאני רוצה להגיד
כאילו? למה לא למסקן משועבד, הרי אני יכול לדרך לא משועבד. אחד מלשתיים, או למצוא חילוקים.
כי עורב הסלום זה יותר משמעותי, יותר קל ומדיבי.
יכול להיות, הגמרא קודם לא שפירת לך, או שהגמרא אומרת שמסקן נחלו בשתיים שלוש. ולא נכון לומר שזה ערך חיפה.
כן, זה לא כזה קושייה.
לא, לא קושייה, הפוך. זה לא קושייה לרמב"ם, זה שאתה לומר. או לא קושייה לכנסת, מה שאתה לומר.
זה לא קושייה להפך.
ברור, אני אומר, חוק, עכשיו,
כן. זה הגדילו, לא יש אפיק, זה לא
כך קשה לו. כן, ברור, אני באתי לענות קושי, לא לצוק שלי. זה יכול לכנסת קשה. סוגיה, מה זה הולך קשה לדלתם שלוש? אולי זה מה שאומר בסוף חזר הבא. למה פעם זו חזר הבא? בגלל שחילוקים בדרך הזה יכול להיות, אולי ככה הרי מטרס, או שכמה אמרה, אין חילוק בשתיים שלוש. בסדר? אני רק איתה, כן, זה אנחנו, כאן רק סידרנו שתי הדרכים היסוד בסוגיה, מה באמת נצרח בשביל ביקורים? האם צריכים גם בעלות על הקרקע מסביב לשתפרת, כמו אתה רוצה לשתפרת אותו, או שמסביב שעשי מעמד בקרקע לגבי יריקה של צאת הסתה. אבל כאן אנחנו מגיעים לשלב יותר קיצוני. כי הרשב"ם בדף קוף למדבר כתב הרבה יותר מזה. כתב שגם לרש לוקיש, וקניין פירות, לאו כקניין הגוף דמי, אבל בכן מביא מקורים מדאורייתא. כך אומר רשב"ם. תוספות אומר שהביאו קניין דרבנן. רשב"ם אומר שגם אם אין לי בעלות על דבר, אלא רק קניין פירות, קניין פירות לאו כקניין הגוף דמי לרש לקיש, רש לקיש כתב שורש מביא מקורים. רשב"ם אומר, מביא מדאורייתא. כי לגבי חיוב הבעל ביקורים, אפילו אם אני רואה במעמד של שיבוד, שקיין כעוד, לא כקיין לגוד דמי, זה כבר סיבה של ביקורים. זה לא באמת פלא, הבן קשה עליו, אומר הבן ככה, אז גם באילן אחד, יש לו לפחות רמה של שיבוד, למה הרמה הזאת לא תספיק? ובחיים, הגריל זה מי שאוכל לחלק, בחילוקים עדינים בין שיבוד לזמן לשיבוד שלא מוצא בזמן, אני לא רוצה לקחת לכל האחות האלה, אבל השאלה אם הדברים לא מובילים לדרך אחרת בסוגיה, והיא דרכו של התוספות ריב, שאם אתם פשט הסוגיה בפרק שני. אני חוזר לרגע הגמרא פרק שני. הגמרא פרק שני הזכירה את כל הסוגיה שלנו שמביאים קורא ולא קורא לגבי אדם של אותה אילן שבמסע חברו, שאומרת הגמרא שאם פחות מ-16 אמר, אז הוא לא מביא מקורים, למה? כי הוא גזן, אדמה שנתת לי. ומשם הגמרא עכשיו באה לתור לכל מיני הוכחות וכל מיני מסוימים, והאם באמת מביא מקורים ומביא מקורים. שואל תוספות ריב, מהגמרא שמביאה, שמתי הוא לא מביא מקורים, רק אם הוא גזן. אבל אני נמצא ברשות, אולי אני יודע אם נזכר בסוגיה שמה, שהגמרא נזכר שאומרת שעל מנת כן נכין ישוע לישראל את הארץ, מצב כזה אומרת הגמרא, מביא וקורא. עכשיו, ישוע נכין את הארץ, שכל בני אדם יאפשרו לאנשים אחרים לטעת אילן. אבל למעשה, אני בא לי מה לאן, תוצא שמה, יש לי משהו יותר מאשר שיבוד אצל חברי, או שיש לי משהו בעלות אצל חברי. מכל הדברים האלה, מוכר התוספות לי, שלא יתינה חינם, כדי להביא וקוראים, לא צריכים בעלות חיובית. אלא מספיק שיבוד, או נעשה בזה ככה, העיקר שלא יהיה גזלן, או במילים אחרות, גם מה שמקודם, בתחילת הסוגיה, היה נראה לנו חדש שלו, אומר התוספות ריב מפורש, שמספיק דקל לפירותיו כדי להביא מקורים, ורק ייצור גזל לוקח. אז מתי יש לצורך שיהיה לו בעלות גם בעלות חיובית? זה הבדל בדיוק בין 2 ו-3. זה בדיוק הבדל בין מביא לקורא למביא ולא קורא. וזה בעצם דברי הרשב"ן בפרק שמיני. שאם יש לו רק שיבוד בעלמא, כי נפוזו גם גודמי, הוא לא קורא, אומר שלקיש, אבל הוא מביא. אבל אם יש לו בעלות ממשית, כמו שרבי יוחנן אומר, מביא לקורא, הבחנה בין בין מביא מקום ומביא מקום לא מדין הספקות ולא מדין לדרבוני להגיד לא רואה איתה שבשביל להביא מספיק שלא תהיה גזלן לקרות אתה צריך שם הבעלות חיובית אבל של דין הבעל זה קוראים מספיק 2 בסדר? אני אגיע עוד על סוגיה שלנו כאן חכה שנייה סבלנו קודם כל זה לא טוב סביב השיר הסוגיה בסוף השני חולקת את כל הסוגיה שלנו
גם. אבל שם אבא שרוצה להגיד שהסוגיה פה חזרה בה
בעצמה. אני אספיר שם את זה חזרה בה, כי הסוגיה שלנו, עד עכשיו כן נראה שלה, בסדר? מה זה?
שם הוא נמצא
בארצו,
רק יונק מחבר.
כן.
שבעיה, שהוא גם גוזר, הוא לא יכול להבין. משהו כזה, אבל יש חשוד, בסוף יש לו לארץ אחד, פחות מחלקי באיזושהי רמה.
הם עשו באיזושהי רמה, זה בדיוק כמו שאני טוב שאני שם, מה זה באיזושהי רמה? או שהצלם שלך או לא צלם שלך. מכאן מוכר תופעותרית, שגם באילן אחד ברור שמביא והנחה יצאה יש שלוש של ברמנה ואחד שאתה לא ממה פתאום, באיזה שהוא מביא וזה עכשיו זה רשבם, אני חוזר אלטן הגדול שמציע לזה הרשבם בפרש שמיני שזה בעצם ככה זה נמצא את הסוגיה שלו
מה הבעיה? הוא נותן לו רשות, מה הבעיה?
איך? רשות? זה שלו?
זה לא שלו
זה שיבוש, זה שיבוש, יפה יפה, יש רגע זנן אבל לא, זה רק שיבוש הוא רואים שמצפיק שיבוש, אז קיבלנו סדר, אמרתי את המילה נפלאה לא צריכים בעלות, הייתו שלא יהיה גזלן זה מה שהוא מסוגל שם וזה בעצם מה שהרשב"א אומר בפרש שמיני בריש לקיש שמביא ואינו קורא כי אם כן כבר זו כן כאן גורדני זה עבור הסיבה להיות מבחינת מביא למרות שלא קורא מדאורייתא והרשב"א שאני רק רוצה לומר שלא חשבו שאני בעצם מסכם, זה שתי גמרות מפורשות הגמרא בפרש שמיני וכן כבר זו כן גורדני שכתוב מפורש מביא הסוגיה בפרק שני, שאם הוא על מנת לתנאי ישוע את הארץ הוא לא גזלן, כבר זה כבר סיבה שיביא. אוקיי, אבל הדבר מסוים הזה, תזכיר שהסוגיה שלנו לא כבר ככה. כי הסוגיה שאלה, למה בשתיים מביא ואינו קורא? לא קורא מבין, אבל שאלה גמרא, למה לרבנן בשתיים מביא ואחד מביא? מה הסתבכה? תגיד, כי מספיק שישיבו. אבל בחמוד הסוגיה, אומר לו, דבר שהראשונים נתנו בו טעם. איך הלשון של הגמרא?
שאלני בולך, שאלני, ואז ראשינו
איך הלשון אמר לו דבר 30 לא אמרו בותם כשאני מנהל כדי לבשני ולא נתום אותם אומר אתו זאתים אבל כל תחילים בבתם שלהם כן מבינו לא כמו הגמרא שלנו הגמרא שלנו הבינה שאין הבדל בין קריאה לבין האהבה וסתם כתוב אותו לשון לאדמתך הגמרא שלנו הבינה שצריכים בעלות בין לגבי הקריאה בין לגבי האהבה אבל הראשונים נתנו בוטם, לא נתנו בוטם, לא נתנו את הסוד, אבל שלגבי חיוב הבאה, שם מספיק שישיבו, רק לגבי חיוב קריאה, צריך שיהיה גם בעלות בדבר מסוים הזה, ולכן בעצם כל השאלה כאן נשאלה שבכלל מתחילה, אני חייב לומר, זה לא רק שתי מקורות בפרק שני, פרק שמיני, אם שמתם לב, זה גם גמרא, ואם אתם לוקחים בפרק שלישי, זה גם סוגיה שלנו, בפרק רביעי כתוב בעצם בולט, תקשיבו אותו, על מה פרק רביעי אומר ככה, רבי עקיבא אומר, המוכר קרקע חבור, ושיהיה לפניו שתי אילנות, אומר כאן, לא, המוכר נשאר אצלו גם הקרקע. כי למרות שהמוכר שתי אילנות לא מוכר קרקע, שיהיה לפניו קרקע. למה? אומרת, אני אומר, כי מוכר בעין המוכר, ואפילו רבי עקיבא, שמוכר בעין לפרו מוכר, אבל אם נפגע בי, אני כבר בעין רע המוכר. ככה אומרת הגמרא. למה כמעט אתה צריך להגיע לזה? אם כל הסיבה שבשתיים, הקונה לא קנה קרקע זה דיני הספקות כי לא יודעים קנה קרקע או לא קרקע אבל אני אומר כמה מה כל שאדם מוכר שתי אילנות מוכר קרקע או שאלת שתי אילנות מה דיני הספקות צריכים לומר? ש... ואז מלמי ישר אצלו אז למה היה צריך הגמרא הזה מתחילה להתפלפל מה פתאום שמשאלת אילנות קנה קרקע מצד צבאו של עין יפה וגם מרקים אותה תגיד למה זה פשוט הסולד אמרה, מוכר שתיים מספק, זילחה לחומה וזילחה לחומה שמחרתי שתי אלנות, מספק, הקרקע שעצים ששיירתי שתי אלנות, גם מספק הקרקע שלי, כי אני אומר כמה רואים בגמרא בפרק שני, זה בעצם המקור שלישי הגמרא בפרק שמיני, הגמרא בפרק שני והגמרא בפרק רביעי, סליחה, זה נמצאת גם בפרק שלישי בדף המזיין זה פרק שני, שלישי, שמיני, הם כולם מובילים ללשון אחת שאני כבר אוסיף והגמרא גם במסכת מציעה דבר, וגם היא אומרת ככה, שאם מדינים מדיני סקות, מדיני סקות בכלל היינו צריכים לדעת אחרי מרכאו בכלל, ולאחר את הדיון לשם, אלא שיש כאן הסבר לך לגמרי, שמביא, מספיק שיש עיבוד, לקורא צריכים יותר מזה. אני לא יכול להתאפק ולומר, ולמה לקורא צריך יותר מזה? אני אבנת אותו לשאול, זה בדיוק מה שהתקשר בראשונים נתו בטעם, למה לכן מן מביא לבין קורא, זה אותו לשון, אז בתך, סליחה. זה מה שאתה תקשיב על רשבם. הוא אומר על הדבר הזה אבחם, אני הבאת לכם אבן עדן, הייתי בתוך שקודש שם, עכשיו הוא לא כתל פה, עכשיו אבן הגריז וכתביו מביא של אבחם, דבר מתוק מאוד. שיבוד, כל עד הפירון נמצאים בקרקע, אז יש לי שיבוד. תראה שאני כבר מביא אותה לבית השם, אני אמר השיבוד. הקרקעות האלה הם כבר לא יבוא לך. למה מביא מספיק שיבוד, ולגבי קורא צריך שיגמלו אותה לכם לעצמה. זה אותו לשון של הפסוק. אז מתחה, שאתם איזה, מאיפה, טוב, זאת אומרת, מאיפה לחלק בין זה? זה בעצם קצת מה שהגמרא שאלה, ראשונים לא פשוט אותם, בעצם יצריד אותם, מה החילוק בין קריאה לבין אהבה? אם קריאה לא צריכים, אז גם אם לגבי קריאה לא חייב, גם לבא לא חייב. ולכן הגמרא התפתלה את זה בגלל דיני הסקות. אומר לכם, דבר מאוד מאוד פשוט, ששיבוד אני צריך שיהיה, כדי שיהיה לי זיקה לקרקע. אבל דבר שכבר תלש לי את הטעות, והבאת לנו בית השם, אני כבר שיבוד. עכשיו אני כבר לא יכול לומר. היה לי פירות, העניין הזה, שיבוד לגדל את הפירות של הקשר של הגבלות האלפון. אין לי בעלות על הפרק עצמה. אבל כל זה הקשר שמשובדת לי, אפשר לקרוא לזה עדיין אדמתך. כי שיבוד מספיק כדי להגיד אדמתך. ולכן אני חייב להגיד את הביקורים. בשני השני תואל השותם, להביא אותה בית השם, כשאני מגיע לבית המידה שאומר, נודה לך על האדמה שנתת לי, או על האדמה שלי כבר, כי בתור לי כבר פסק השיבוד. ולכן אלה, לגבי דיני קריאה, צריך שעדיין הקרקע תהיה שלי. ולכן שמה, אי אפשר להסתפק בשיבוד, צריכים בעלות על הקרקע עצמה כדי להשוות את הדבר הזה
אצלי. הפירות נשארות אצלי, לא?
הפירות, אבל האדמה!
אלה ששמה. הפירות
אחרים. מה זה?
אז מה, אבל אתה רוצה בשביל להגיד, האדמה שנתת לי. האדמה היא עדיין שלי, משועבדת לי.
לא, לגבי הפירות האלה הם כל השאלה, טוב, לא יודע,
זה קצת, לא
יודע, או אין לכם אמיר, או שלא יודע, למה לצאת את הפסוקים אחרי, לא יודע, זו שאלה טובה. אבל תוך מטריד, וכמו שאמרתי, אוכלתי את זה מפרק שני, השבא מפורד בפרק שמיני, ובעצם גם פרק שלישי ורביעי, כל המקורות האלה מוכבים, שלגבי דיני הבאה, לא צריכים בעלות, מספיק שיבות. ובשביל עושה את זה כאן, זה בעצם, והדבר המשל הזה, משל כל קושי. איך?
לא, לא, עכשיו,
מה, זה תורה. כן, נכון, כי הראשונים לא נתנו אותם, ויש טעם אחר, ועל מן הרוב שם צריכים להסביר, דיני הסקות, אבל דיני חנמי, אומר עכשיו נתרי, זה סוגיה בפרק שני, חולק לסוגיה כאן, והלכה, כסוגיה בפרק שני, כסוגיה בפרק שמיני, כסוגיה בפרק שלישי ופרק רביעי, כרוב הסוגיות הכל שמכירים אחרי
דבר.
מה זה? הגריז בכתבי הגריז, נמצא, אני אגיד לך את העמוד, בעמוד 200, על 214, רגע? כן, 214, כן. בסדר? יש, בסדר, הבנתם? בסדר, אתם...
בסדר, כן,
אבל
רק התירוץ אין לנו תירוץ, אבל לא הבנו את התירוץ.
אני לא הבנתי,
אני
לא הבנתי. לא, מה החילוק בין קריאה לבין זה?
כן, לא
הבנתי. לא, הוא בתירוץ אחד, לא יודע, אתה יכול להביא תירוץ עם אחרים, לא יודע מדוגמה. אבל אומרים שדיני הקריאה ודיני הבאה הם דינים שונים לחלוטין. יכול, לא יודע, כאילו דווקא, יש משהו שובל לב מה שהוא אומר, אבל לא יודע, אבל... כי אתה שואל אולי עם סד הפירות האחרים, לא יודע, לגבי הפירות האלה, הפירות האלה...
רגע, אתה עושה עם הרמב״ם.
כן, ברור, ברור, ברור. עם הרמב״ם זה לא משהו. הרמב״ם פורט כתב, הרמב״ם פורט פסק את סוגיה שלנו, ולא את הסוגיות הכל. ואני רק קודם כל אומר, לפי ראשונים אחרים, לכן כל הקושי המתקפו כהן, אבל אני לא קשה בכלל, כבר, הצמתי לי. אם אתם יודעים מה, זה לא מדי ספק. נכון? רק לפי הרמב״ם.
זה התירוץ בשביל החלק.
מה נעשה עם הרמב״ם שכן?
לא, הרמב״ם לא קשה, כל מה שהרב התחיל בתור סוטריד זה רק בגלל הרשב״ם בקופלמת ו״ר, הרמב״ם יכול היה להישאר כמו קודם.
כן, ברור, רק אני אומר...
רק ההלכה המחודשת של הרשב״ם שמביא מדאורייתא, צריך
להסביר אותה. ברור, ברור. אני רציתי להרוויח דרך דרך הרשב״ם ודרך התוספתרית את הקושי המתקפו כהן לפי זה שגם לא קשה. לפי הרמב״ם אנחנו עדיין עם דרך נמי, הרמב״ם לא הלך בדרך הזאת. אני רוצה לומר, ברמב״ם רואים הרבה צעד הרבה יותר מועסק. אני רוצה להגיע לרמב״ם, הרמב״ם מה שאמרנו זה בצורה הרבה יותר קיצונית. על רק לך הפחדנו את הדרשות בהגדרת הנתחה. הגדרה הכי בסיסית הייתה תוספות בפרק שני למשך פרק. וככה, אבן הרייבד, ולפי רבנו מה זה? מריקוקוס, כמה גם מבין לכם. יורד מטרף, לא צריכים בעלות ממש, מספיק בעלות לעניין דברים אחרים תחתיהם, שזה בעצם הדרך של רדבל ברמב״ם, והדרך של רב חיים, ומשכנו אותה על פי דבר מפסק. המשכנו רמה יותר נמוכה, שעולה מספיק הקשיבות בקרקע, זה כבר מספיק.
וזה לא הרמב״ם מספיק.
וזה לא ברמב״ם, זה יותר בצד הטריד אבל ברמב״ם עצמו הכסף משתה, ומפותיו אור שמח אומרים הרבה יותר קיצוני. אף על פי שאין לו קרקע, כפשוטו ממש, שאין לו אף בעלות על הקרקע. אף על פי כן, מביא וקורא. עכשיו זה לא קצת מוזר. סתר מדברי הרמב״ם עצמו, שהרמב״ם עצמו מפרש אומר שיש לו איזה רמה מסוימת של בעלות הכל שמצא מסביב. אומר כסף משתה דברים שבמבט הפשוט הם דברי מדיון. אומר הכסף משנה שהרי לא תמיד בשלוש שנות יש לו ככה. אם יש נחל ביניהם, אם לא עושים כחצובה, אם המחג ביניהם הוא עושה של סלמה מסביב אלה, אין לו הרי ככה. לא תמיד יש לו ככה תחיל. ועל זה דיבר רמב״ם, הקונה שלוש שנות בתוך חברו בכל המצבים בעולם, גם במצבים שבהם בהלכות חודשי משפט אומר שאין לו ככה תחתיהם, כי הוא לא רוב וסלו, כי אם לא, כי יש שורה וכל וכל כל דברים האלה, אבל פיכם מביא וקורא. מה רבא מוצא? אומר כתב של משהו קצת מוזר, כי הוא אומר, כי מכיוון שלפעמים על ידי שלוש שנות יש לו קרקע, נקבור הסיבה שהביא ביקורים. מה רוצה מאיתנו הכסף משה? תקשיבו טוב, דבר גדול מאוד. בעצם הרבא אומר, הדיון האם אביא מקורים והדיון האם יש לו את כל הבעלות מסביב, הם לא זה מושפע מזה. הם שתי תולדות שהדבר יותר יקרה. שהאדם שמוכר שלוש אילנות בתוך של חברו, מכר לו מחירה משמעותית. לעומת שתיים ואחד שמכר לו מחירה דלית. שלוש אילנות הוא מכר לו בעצם שדה אילנות. הוא מכר לו חורשה. יש בזה שתי מתכוונות. א', משנה את כל הפסיכולוגיה, כמה הוא התכוון למכור גם בכל מה שנמצא באמצע, שמכיוון שמכר לו שלוש אילנות, את כל הקרקעות שבאמצע, קיבלו הורה וסלו, כל הדברים האלה, הם יהיו חלק מהשרות הדברים. שהדבר המסמד זה אומר שהמעמד שלי בדבר המסמד זה, אני נמצא כאן במעמד דו של אורח, אני מעמד של ביילים, וזה מספיק לגבי מקרה ביקורים. לגבי מקרה ביקורים, זה שיש לי תעיין אפילו, ועכשיו החידוש הכי גדול ברמב"ם, אפילו שאני זכות לזרוע, אחר כך אילנות את הצו ומתייבש. אבל ללרות האלה, אני בא ללרות הכל של אורח, זה בדרך של ביילים, שלפעמים אני גם אזכה בזכות זה גם בכל הקרקע שמצא מסביב, עם תנאי השסר נפשרו. כאילו אני לא אזכה בקרקע שמצא מסביב, אבל זה כבר מגדיר שיש לי מעמד חשוב, וזה כבר סיבה לעבד ביקורים, כך אומר כסף משנה. ועכשיו הוא שם זה כאן, בעצם יוצא שהדין הזה שמביא מקורים...
אבל מה עם מארציך? אין ארציך, אין ארץ.
זה ארץ. זה ארץ, כי כל זה אילן נמצא כאן, זה ארץ שלי. כי אילן, אני נמצא כאן באילן בתורת בעלי ולא בתורת אורח. על האילן הזה, בזמן המסוים הזה כאן. נפקמינה, שאני יהודה כבעלים, שלכן נזכר את כל הדברים שמצאים מסביב. נפקמינה, שלגבי ביקורים, זה מה שאומר, המושג של אדמתך כאן, הוא בעצם יותר מגדיר, מושג של שלוש אילנות, אני לא בתורת אורח אצלך, אני לא בתורת בעלים. הדבר המסוים הזה, הוא זה שעכשיו מלא לפי הדברים האלה, נכון אומר הרבה אחד מאוד, באחד, ברור שהוא אורח, בשלוש, ברור שהוא בעלים, בשתיים, הוא סג בעלים. סג בעלים, לכן יש ספק לגבי ביקורים. אבל עכשיו אנחנו, כל הקושיה שאני מתקפה כהן, פה לא קשה כלום. כי בסופו של דבר, לא נכון לפשוט, על פי השאלה המשפטית, של הבעלות של הקרקע עצמה, את המעמד או לא, כי המעמד הזה עומד בפני עצמו, הוא לא מותנה בשאלה הבעלותית, ולכן אלה, לא נכון לומר, בואו קודם כל נדון אם יש לך, מי בעלים על הקרקע, ופי זה עובד אילן. גם הם לא בעלים על הקרקע, אבל על אילן, אני בא לי בצורה של עמדתך, ולכם אלה כאן יש לי ספק אמיתי, האם בשתיים, יש לי מעמד של עמדתך או אין מעמד של עמדתך, ולכם אתם לא מצאים לכאן, נקבעת לפי כל הכלים רגילים שסג דורטה לחומרה.
זה צריך להיות הפוך, שהסף הוא יותר מהר אני אגיד ביקורים, מביא וקורא.
שם כבר הספקה, לכן זה נשאר ספק, אבל תשאר לומר, אבל בדיני ממונות אחת השאלה שלו, מה הקשר? אתה שם לי קשר, 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 אתה שם לי קשר אחד זה בור שבודד, שלוש זה
פרדיס. אתה
בודד, אל תבוא פה מחר,
כאילו אין לך...
לא, יש, אני את המטרה, בסדר שלי, אני נתת לך זכות, עכשיו תעלה שלך לשים בסדר שלי. לא קיבלת מעמד של פרדיס, קיבלת מעמד של אורח. בשלוש, קיבלת מעמד...
כאילו אתה
הספרים
זה
ודאי יפגיע. ברור, כן, אני לא יודע לתת הספרים.
כאילו
אתה ספרים
יגיד שכל זה לא בכלל...
לא משנה, כן, שכל העניין הוא רק שישיבו את זה לא...
מה, זה הרמב״ם? החידוד
היותר גדול
הזה שעכשיו
אמר הרב
אמר
מאור
תמח
בכסף מישהו
לא כל כך
מובן
לי זה, הוא לא
קשור נתינת
רשות,
כאילו הוא לא מדי ממש, ברור, הנושא שלנו כאן עד כמה, עכשיו במעמד, עד כמה יש לו מעמד
זה כמה, שלוש, יש הפרדס אצלי אז רק
הסותרים יש לך בדרגה הכי נמוכה, כן, נכון, כן, הרמב״ם מגיע בסוף מגיע עוד יותר, כאילו כאילו, הרמב״ם לא אומר, באופן רגעי אחד, גם אין לי אף דבר כלום בדבר המצב הזה, הסיבה של זה, כי סוף סוף יש לי מעמד חשוב. זה כאילו מגיע לסוף סוף מסיבה אחרת, לא כי שיבוד מגדיר בעלות, אלא כמה שנצטרך לגבי עדתך, זה שנכון להגדיר שיש לי כאן בוסטן, אין לי כאן אילן בודד, יש לי כאן בוסטן, אנחנו קבעים על בוסטן, אילה גלבד, נמי קורא מטל, שלכם מסתום מרציג לך על כל מה שמסתם סביב, ולפעמים הנפקרות הזה לא תהיה בכל מה שמסתם. לגבי ביקורים, מבדיע שיש יד נותך, ולכן אלה כאן דיני הממונות בכלל נופיעים על דיני הביקורים. בסדר, זה המהלך של הרמב״ם שככה מה שעוקף את כל דיני הסוכות של הממונות כאן, כל הסיפור, אני סודר.